צהריים טובים. כפי שכתבתי פה בדף מקורות, הנושא הזה הוא די מנותק מהלימוד השוטף. אבל א', יש פה לסוגיה שלנו אמירה מאוד עקרונית, או שבעצם נאמר שהיא שמה על השולחן את שאלת השאלות שאתה מדברים. שנית, כשמציינתי שם, היות שלצערי מסכת מדברים כבר דבר שלא נמדה בישיבה, אז גם הזדמנות לחתוך פה את השאלה הזאת ולטפל בה, ולו ברמת הבנת היסודות של התחום הזה. טוב, במסגרת מחלוקת הרזר החכמים לגבי גירושין, כאשר מה שמונח בבסיס שיטתו של רבי אליעזר זה בעצם שהאדם שולט על החלות, כשאדם עושה איזו פעולה, אז לא רק שהתורה אחרי זה קובעת מה משמעותיו, מה משמעות של הפעולה, אלא האדם עצמו יכול לקייל את זה ולמחצה לשליש לרביע לקבוע את החלות הנתפסת. אז אדם יכול לבוא לקדש אישה או לגרש אישה, באמת חוץ מפלוני וכן הלאה, כאשר הנחה היא כמו שבעצם האדם הוא בעל הבית, הוא השולט על התחומים הללו. עכשיו, לאור ההנחה הזאת, באה הגמרא בגיל המודבד, מביאה פה קושיה משמו של בשם רבי אלעזר, הישיב רבי שמעון בר רבי אלעזר תשובה לדברי רבי אלעזר. אחד מציע שזה אוסר וזה מתיר. זאת אומרת, רוב הקושיות בחגי עמוד א' שבאו להשיב אותו בעצם ניסו להתכחש להנחת היסוד שלו, כשאדם שולט על התחום. אלא רוב הקושיות באו וטענו, אתה לא שולט על התחום, היא עשות שיעור, כי התורה עצמה היא זו השליטה. פה הוא בא ואומר, לא יצויה לשיטתך שבאמת האדם יכול לקבוע, זה לא מסתדר עם מה שאתה צריך מודה שבשלב השני מתחתן מחדש, לא הוא בן קובע אלא שמעון קובע, או בקושייתו אחד מציע שזה אוסר וזה מתיר. עכשיו, אז זה בא הגמרא ושואלת, ולא, ויבמה דבר אוסר ויבם מתיר, הבא מקדש אותה והיתר לשוק, ולאחר מכן על ידי היבם ועל ידי החליצה. הקושה פה מניחה איזשהו הנחות, יסוד מסוימות, מסכת יבמות, אז זה הגמרא בדיוק מתייחסת. הטעם יבם וכעס עלי, ויבא לשם וקיימה, זאת אומרת, בניגוד להלכת העבודה שבעצם האישה הזאת אסורה כל עוד לא מתירים אותה, וגם אחרי מיטת בעלה היא נשארת באיסורה כי היא זקוקה לאיבום, אז בא כבר אומרת, לא, בעצם ההיתר של איש פרח לו כבר במיטת הבעל, ועכשיו זיקה יוצרת איסור מחודש, וממילא איסור מחודש הזה התורה התקיד אותו ביד היבם מבטל, או יותר נכון, האיסור מחודש הזה במידה רבה נובע מעובדה שהיא מועמדת לאיבום, אז ברגע שהיבם מכריז שהיא לא מועמדת לאיבום, והיינו על ידי החליצה, ממילא היא ניתרת. עכשיו, זה כאמור דיון מרכזי ויסודי במסכת יבמות, כאן אנחנו נדלג על זה, ואז כבר עוברת לאתר נדרים. היום נדרים בנודר אוסר וחכם מתיר, אמר ביוחנן, איך המתיר כלום על וחרתה? הרי הפרט הבא, תשאר דרות הוא בעל מפר, כאן זה לא פינחס בשביל דרבה, אתה לא פינחס בשביל דרבה, כל נודרת, לדעת בעלה, היא נודרת. ואז היא עוברת בשלב הבא לטענה חדשה לחלוטין שנגד רבי אלעזר, דהיינו טענת הקריטות. עכשיו, בכמה שעות שקראנו בעצם מתחבא פה איזשהו דיון או טענה מרת משמעותית לגבי טיב הפרת התרת או הפרת נדרים. קח אותם אחד אחד כפי הסדר שהגמרא מציגה אותם. תפוקה בעצם באה וטוענת שהנודר אוסר והחכם מתיר, ואז היא בעצם באה וטוענת שלא החכם מתיר אלא הנודר עצמו מתיר. מה יש לנו כאן? אז כאן צריכים לחזור עם כל היסוד לגבי עדת נדרים ולראות מדוע ניתן להתיר את זה? ולאור זאת, מי בעצם הגורם המתיר? המשנה הבסיסית שעוסקת בכך נמצאת לא במסכת נדרים, מסכת חגיגה. מסכת נדרים, יש פרק שלם שעוסק בתת נדרים, אבל הפרק הזה מניח שאתה כבר יודע שמותר להתיר נדר, היא רק עוסקת בפרטי ההתרה. המשנה שמצהירה חד משמעית שמתיר נדרים זה כאן סוף הפרק הראשון בחגיגה: היתר נדרים פורחים באוויר ואין הם על מה שיסמוכו. אז זה גם המנגידה שם, הוא מצוות לקבוצה שלמה, בגלל יותר נדרים, אז יש יחוד שבת וחגיגות ונגעים בועלות ואמת וכו' וכו'. טניה, ובאיזה יש לו מה שיסמוכו? מה זה אין לו מה שיסמוכו? זו פה רשי, חתן נדרים שמו חכמים שחכם את יד הנדר, מעט ראה מזה יש במקרא, ואין על מה לסמוך, שכן מוסמו חכמים בתורה שבעל פה. ובעצם פוחים באוויר כוונה, כולו נסמך בתורה שבעל פה, כשבעצם אין לו אחיזה בכתובים. ואז השם מציע ויכוח פה, האם יש אחיזה בכתובים או אין אחיזה בכתובים? כאן, ובעצם יש לו מה שנסמוך, הוא שנאמר, כי יפלי שתי פעמים, אחת אפלה לאיסור, ואחת אפלה להיתר. ובישוב אומר שם מה שיסמוך הוא שנאמר שנשבעתי ביעתי ופי נשבעתי וחזרתי בי. ביצחק אומר שם מה שיסמוך הוא שנאמר כל נדיב ליבו. חנה לבחיר בישוב אומר יש שם מה שיסמוך הוא שנאמר נשבעתי וקיים משלום שותי צדקך. אמר בידור השמואל יבא יתר אמרו דידי עדיף אם ידידחו שם הלכת דברו, הוא אינו מוכר אבל אחרים אוכלים. מה יש לנו פה? אז יש כאן שלוש תפיסות או שלוש הצעות לגבי הבסיס התנא דרי. הראשון, רבי אלעזר בא ואומר כך: כי יפלי כי יפלי, יש לנו פה ריבוי, אחד קדרש, אחד ברכין, אחד בנזיר. אתה מדבר על כך שהפלאה יוכל ליצור מצבים שונים ביכולת נדרים ושבועות, אז אם אלה אחת הפלאה לאיסור, אחת הפלאה להיתר, אם יוצא תחום הפלאה איננו רק יוצא איסורים. זאת אומרת, ההנחה הייתה שבהב אמינה שהפלאה זה כוח אוסר, זאת אומרת, זה יכול לעשות משהו. הכייפי כייפלי זה לא דווקא, זה לא רק ריבוי, שהנה מתי פסוק שני אם אינו עניין לאיסור, אינו עניין להיתר, אלא ברגע שאני מגלה שהפלאה יכול ליצור גם ערכים, מה שאני רואה שדיבורו של אדם הוא משמעותי. חלקתית הדיבור משחק תפקיד, זה לא שהוא איסור באלמה, אלא הדיבור יכול ליצור חלויות שונות, ממילא יכול ליצור חלות או סרט, וגם יכול ליצור חלות מתירה. בכל אופן, בין אם נראה את זה כך, בין אם נניח שזה ריבוי באלמה, מה שקורא את זה כך: ראובן יוצר איסור בדיבורו, אומרת הוא מפליא והוא אומר, אומרת הוא לוקח כיכר ועושר אותו בדיבורו. עכשיו, כמו שיש פשע עשר, יש גם פשע יתיר, אז הפשע עשר בהפלאה יהיה פשע יתיר בהפלאה, ובעצם רואים את התת הנדר כבאופן בסיסי פרט הפלאה, שהאדם יכול כמו לעשות הפלאה כזאת, וממילא על ידי הנדר שהוא עושה הוא גם יכול להביא לידי היתר. עכשיו, הגורם המתיר כמובן ככה זה א' ראובן, ראובן הנודר הוא גם ראובן המתיר, זו נקודה אחת. נקודה שנייה, לכאורה זה כאן לאהבה, זאת אומרת, הוא לא בא ואומר שהנדר לא היה נדר מעולם. עד עכשיו עשיתי נדר, עכשיו אני בא ועושה ואני עושה יותר. לכאורה, צריך להיות יותר אפירת מכאן ולהבא. שלושת המקורות הבאים, מכם משנותה בסיסי להם, השבעתי באפי, אז היות שהשבעתי באפי, זה לא בעצם דעתי אמיתית, אלא זה רק הייתי עצבני וכעוס, לא פעתי משיקול דעת, ולכן ניתן להתיר. ממילא, אם אני אצליח להוכיח לגבי דברים אחרים שפעלתי בצורה חפוזה ונמהרת ולא באמת התכוונתי, אוכל להתיר. השני, דיב לב, תחיל רשי פה נודה ליבו נודבו עליו יביוב מתחרית את עירו לו תהיינו הנד לצוף השקף את רצונו ונשבעתי בקיימה. אז הדיוק הדרשני מכך שצריך להגיד איזה ריבותה שקיימתי, נכון, נשבעתי, אז פשיטה שהקיימה, אחרת הוא עובר איסור חמור, אלא מזה שהוא מתרברב או מתגאה בכך שהוא קיים, יכול להבין שזה מובן מאליו שצריך לקיים. עכשיו אחרי משותף פה לשלוש הדברים הללו, בעצם הנדר אמור להיות ביטוי רצונו של האדם. האדם, בעצם מה שבשוב בסיסי זה לא הדיבור אלא הרצון של האדם כפי שהוחלט על ידי הדיבור. ממילא, מחירות, הדיבור חסר משמעות לעובדה של אדם יש רצון. אם אין רצון, הדיבור חסר משמעות, דבר זה בהמשך בנדר, וממילא כאשר הדיבור כבר לא משקף את הרצון, אז הנדר מתמסמס מילא. ושל רשי שוב, אם עודם ריבון עודבו הביא אליו, ומתחרט יתירו לו. עכשיו, בכל הקונסטלציות הללו, גם כן בעצם היתר נעוץ באדם עצמו. זאת אומרת, הנדע אמור לשקף את רצונו, אם תהיה גילוי מילתא שהנדע אינו משקף את רצונו, שהוא לא התכוון זה מראש, הוא פעל בחיפזון, הוא פעל בנמרות, או שזה שיקף את רצונו אז ולא את רצונו היום, ממילא זה לא ביטוי לרצונו האישי, לכן הנדע כאמור יותר מאליו, כי המחייב זה בעצם רצון האדם. אז יש לנו בעצם יפות האחת שהאדם אומנם מסר את עצמו, עכשיו הוא יכול להציל את עצמו על ידי נדר מחודש במיוחד. דעה אחרת שהנדר מתברר כלא יאיר או כלא תקף, בין אם מכאן לבא ובין אם מהרגע הראשון. עכשיו מגיעה היפות האחרונה. עד כאן זה ברייתא. אמר שמואל, אי הבעייתם, אמרו דידי עדיף עמיד דידחו. הפות השביל טובה יותר מקומי משלכם. כשנאמר, לא יחל דברו, הוא אינו מוכר, אבל אחרים מוכלים לו. זאת אומרת, ביפות של שמואל, מה שמשתנה זה לא עכשיו בסך הסוג אחר. בעצם כל הדוד משתנה. כל הרביעה שהתנאים שמתבטאים כאן, כולם מניחים שאדם מתיר לעצמו. שמואל לעומת זאת בא וטוען שלא אתה מתיר לעצמך, הוא אינו מייחל, אבל אחרים מוכלים לו. זאת אומרת, יש גורם חיצוני שבזכותו ויכולתו לבוא ולבטל את הנדר. לכן בעצם מה ששמואל אומר זה לא רק שיש לי עוד הצעה, הוא בעצם בא עם זווית אחרת, עם קונצפציה אחרת לגמרי לגבי אתן הדברים בכלל. דהיינו, לא הנודר מבטל ולא הנדר מתבטל מאליו, כי הנודר לא משמח ורב יותר, אלא קיים גורם תורני, סמכותי, חיצוני, אחרים שהם יכולים למחול לו. עכשיו, אמר רב, הלכות הוא פירך לבר מזה שמואל, תראה את פירך, שמואל מביא פה כל מיני חצות אחרות, וניתן בעצם להדגים שרוב פירכות בשיטת התנאים לא פירכות כל כך קשות. בכל מקרה, את שמואל, זאת את פירך, אמר לי תרב נחמן, אין להבין שתו אחד בפלפת החריפה מנות צנד דקאבי. זאת אומרת, מה שרב טוען, שתעמוד לשמור טוב יותר. עכשיו, רוב הפירכות נתבונן בהם, הם בעצם כל בכיוון הזה. אני אקח את הראשון, אם את רבי עזר שאומר הפלא איסוף היתר דימה כתב יהודה למה יחד מזה שאתה יודע שזה הפלא אם את רבי ישוע דימה אחי כמה פי נשבעתי תורה דען נבי אם נביא את הגדיר הפוקי מדי שמואל בעצם הגדיר המשם היא עד כמה האם ניתן להסיק הקושב בעצם כולם אומרות יש יפות את אחרות כל הפוטות שמביאים הן מתבססות על כך שבכוחו של אדם יצור איסורים. התרעים, זה מה שהם אומרים, נכון שיש דרשות נוספות, אבל דרשות הנוספות הללו, מה הן בעצם אומרות? למשל, הדרשה של גמר ביבוצו שעושים מספרתיו, או האמת, או מיד שמקיימת המצווה, כל היפות הזה לדידם בעצם טוענות שבכוח פיו של אדם לאסור, אז הם טוענים נכון, וגם בכוח פיו להתיר. זאת אומרת, מבחינתם כל הדרשות האלטרנטיביות הן לא עומדות בסתירה להצעה שלהם, הן משלימות, לומדים שני דברים אותו פסוק, כי בעצם אותו עיקרון מתחבא עם אחרי אותו פסוק. כך לכאורה הם היו טוענים, כי מה שרב בעצם אומר ששמואל עדיפה הוא בעצם בא וקובע לענייננו שיש פה שתי קונספציות: אחת, שהנדר ניתר על ידי האדם עצמו; השני, שלא ניתר על ידי האדם עצמו אלא על ידי גורם חיצוני, כי זה בעצם הבדל המהותי בין שמואל לכל התנאים. ואז הרב אומר, תאמור ששמואל טובה יותר, כי בעצם התפיסה שרב מתייצב אחריה היא שלא האדם מתיר אלא החכם הוא המתיר, ואת הגורם המתיר חיצוני. ואז אם זו התפיסה, אז כמובן שהפוטה של שמואל היא הטובה, וכל הפסוקים שאומרים על ידי התנאים רק מוכיחים שהאיסור נוצר די הפלא, אבל לא שזה אדם כוח להתיר. ואז רב קובע את העמדה הזאת, התנאים לכאורה נמצאים בעמדה השנייה. טוב, עכשיו זה כאן מבחינת הסוגיה כאן בחגיגה. תכף נראה שהגמרא בנדרי מדברת גם כן על, או מתייחס לשעת ההתרה גם דרך פסוקים בפרשת מטות, אבל לפני זה נעבור באמת להבנות הקלאסיות של התרת נדרי. צריך לדבר, עומד המשנה פה, שיותר נדרים פורחים באוויר, אז ברור שניתן לעשות את זה. הסמכות בכתובים או מקור בכתובים, סימן שאלה או מקום לביקור פה. תנקמה טוען שאין לזה מקור, זה איזשהו מסורת. רבא טוען, או שמואל טוען, שזה בעל יחיד והכי מוכלים לו. תנים אחרים מציעים את הצעותיהם, אבל אין שם אמרת, ודאי בתנקמה אין הסבר מה המכניזם, איך זה פועל, ומדוע באמת ש... גם מקום תורה של בפה, מדוע תורה של בפה תרצה דבר כזה, ומדוע וניתן להתיר. אז כאן נראית קו אחד שם מתבקש ושולב בראשים בהרחבה, בית מסס הכל על המושג של טעות. הרי מה יש לנו פה בעצם? אדם, וכאן כפי שעושה, מה בעצם זה נדר? אדם בא ואומר איזשהו משפט, אומר איזו אמירה, האמירה הזאת עכשיו מחייבת אותו מבחינה הלכתית. אז כמובן לאמירות, נכון, מבחינה הלכתית צריכות להיות, האמירה צריכה לשקף את רצונו של האדם. אם אדם אמר דבר שהוא לא התכוון אליו, שהוא לא הייתה בדעתו, אז אמירה, כמו שקידושי תות הם לא קידושין, וכמו שמקח תות הוא לא מקח, כי יש פער בין רצון האדם לבין משהו. אומרי חירות, השפה היא לא איזשהו כוח שעומד בפני עצמו, השפה מהווה ביטוי לרצון האדם לבטא בשפתיו. אז אם אדם לא מבטא בשפתיו מה שהוא חושב, הוא לא התכוון לזה ולא הייתה בדעתו, ממילא הדבר הזה לא מחייב. זה כמו ההסבר הפשוט המתבקש, נקרא לזה הקלאסי. ו כך אכן עולה כאן לתוך הרבה מאוד ראשונים. עכשיו, הדבר בעצם עולה, או מתחיל לעלות, מתוך הסוגיות במסכת נדרים, שכפי שאמרתי קודם, מסכת נדרים לאורך שמונת הפרקים הראשונים עוסקת אך ורק לא בהיתר, אלא באיסור. שמונת הפרקים הראשונים של המסכת, איך נדר נוצר ואיך הוא אוסר, וכאשר אתה אומר אותו, למה התכוונת ומה כלול באיסור וכו'. בפרק התשיעי שם הגמרא דנה בטכניקה של התת נדרים, באיזה פתח, או הפתח עשיר ככה, זה בסמך דלת, באיזה פותחין אדם לכבוד אביו, איך פותחין לו פתח, אם היית יודע את זה כך, מה היית עושה? וכאן כי אחרי שקוראים את הפרק של התת נדרים, עוברים לפרקים של הפרת נדרים. עכשיו, מלמד, בגדול אפשר לומר שהגמרות או עושה משניות לוקחות אחת עבודה שיצורים פתח, הפתח אומר אם אתה היית יודע שהמצב יהיה כך וכך וכך, מה היית עושה? אז באים ו... אז אם אתה אומר, לא הייתי עושה את זה, אם היית יודע שהנדר יביא ביזיונות למשפחה שלך, או שזה יפגע בשידוך של הבת שלך, ועוד כהנה וכהנה, או שזה יגרום לך אינימות חברתית, אם היית יודע שלנדור יישום מתפוחים יגרום לך בעיה כשתלך אחרי זה לסמחות או לאירועים וכן הלאה, היוש, אם היית מעלה בדעתך, היית נמנע מזה, אזי ניתן להציל. מחירות זה פחות או יותר דומה לטעות, בנקודה אחת קצת שונה, מרחיבים פה את גדר הטעות, בדרך כלל צריך להיות בשעתו, כאן מוכנים להשתמש בחוכמה שאחר מעשה גם כן, אבל בסיסית מדובר בסוג של טעות. עכשיו, זה מה שעולה מתוך המשניות והסוגיות שמקוותיהן. בתחילת הפרק השלישי, מה שאומרת מפותחת חזית חדשה, שמי שואלת האם יש, האם ניתן לציל נד עדי חרטה. עכשיו בשם הגמרא נכנס לוויכוח, אבל אבידה מבאסי זה חפה לך מודבט בנדרים, אין חכם עושה להציל כל ארבע הנדרים הללו, דיינו נדרים שמעין נדרי טעות או שאדם מעולם לא יתכוון להם, כסבר אין פותחין בחרטה. הוא דעת הכמד אבונה, אמר לבך עליך, האם אתה עדיין, האם מזה לא התכוונת לזה? אמר לו, לא, ויתיר אותו. טוב, ויש לי אחרי זה דיון שלהם, אם פותחים או פותחים בחרטה, שדבר נשאר במחלוקת. מסביר כאן הרן, או נצמי, צוסו בחצי משפט פה, מה ההבדל בחרטה לפתח ומתוספות? מדוע לא פותחים בחרטה? דאו פתח לומר שבהד ינדו טעות, אלא אומר לו, הדעת הדעה הכי נדעת, והוא אומר לי, ידעתי כן, לא הייתי נודר, מה שנדר טעות מעיקרה. המנעד הציר נדר צריך להיות משהו לטעות מעיקרה, צריך להפוך אותו לטעות, אם אלה דברים שהופכים אותו לטעות, הם תופסים, תושבים אותו אינם יכולים להציר נדר, הרי אני בצורה קצת יותר מפורשת, כלומר שאין לו להציר בחרטה על בפתח, שהנדר סיטה בפתח מוכיח מתוכו שנדר טעות, ושאין הבא נדרים, אבל בחרטה לא. נדר, פתח זה טעות, כי אם הייתי יודע לא הייתי עושה, חרטה ידעתי ועשיתי, רק הייתי אולי עצבני, אבל, או עכשיו אני מתחרט על זה, אבל ידעתי ועשיתי, אז אני אומר, חרטה לדעת למה דבר זה איננו טעות, כשקודם בשביתה בפתח היה נודר, אומר שאפילו בתחילת שנודר, אילה נוצאים לי באותו פתח היה נודר, נמצא לדרוב בטעות. אבל נדר, שביתה וחרטה, אין לא מוצא עם עצמו שום עניין, שלא נתנו אלי בו בתחילה, כשלא היה נודר, ושווה עכשיו מתוך הכעס ובני המהירות נדרתי, ועכשיו אני מתחרט מה שנדרתי מעולם. כך אומר הרן כאן, וזה בעצם הקו של חטא הרן, שם הפחות יותר לאורך הדרך, כך דוגמה נוספת קצרה, בסוגיה את החיינחת שנראית עוד מעט, כשגמר דנה שם לגבי מי בדיוק הגורם המתיר, אז תוך כדי הדיון, אז זה לא נתקל במשך, כמו ששואל תשיב בית שמי, שאין להם בית שמי, דמה, אין שם בהדש, השם המתור דכתיב שלו יחוץ למה הלכתה, ובית שמי אומרים שלא ניתן להישאל על הקדש, ואז צריכים לדרוש פסקים אחרת, מסביר הרן שם למה, זה נתחיל מודע למשל הרחבה השנייה, בירש פרק בית שמי מסכת נזיר, הקדש הוא הקדש, ושם בית שמי שהקדש בטעות הוא הקדש, ואז הרן, וכיוון שכן, ו... הדעת בית שמע אין שווה בהקדש. כי איך הגמר יודע שאין שווה בהקדש? כי אין טעות, כי יש טעות בהקדש. אתם אומרים, הקדש לדעו הקדש, אז זה אוטומטית אין שאלה, זה שאלה לא מהני, אלא משום דעבי כנדע טעות. זאת שאלה לא מהני, אלא נדע טעות, ובהקדש אין טעות, אז זה גם אין שאלה. אז לקח מרד כמו גם בהמשך הדינים שלו, אחת העבודה היא שהנדר פשוט ניתר על ידי טעות. טוב, זה עכשיו, במידה הולכים לכיוון הזה, אז ממילא צריך לבדוק כל הזמן מוטעות. כמובן שהגורם המתיר הוא בעצם האדם. עובד אחרת, הבא מתעוררת כאן, מצד אחד, יש פה הרבה יתרונות התפיסה הזאת. מעבר זה שכשאתה משתמע במקורות הללו כך, הטעות היא מושג שמוקם בכל התורה כולה, היתר בין מה שיסמוך, אבל באיזשהו מקום לא צריכים מה לסמוך. כשמושג של טעות הוא מושג בכל התורה כולה, אז כשם שמקח טעות הוא לא מקח, וכשם שכבישי טעות הם לא קידושים, וכן הלאה וכן הלאה, אז אותו דבר, גם נדר וטעות הוא לא נדר. מה שאני צריך, מקסימום, זה פסוק או איזו דרשה להרחיב את הגדרת הטעות להגדרה רחבה יותר מהרגיל. בסדר, אז מקסימום זה תורה שבפה עושה. זה לא שמהתורה חסר איזשהו מרכיב שבא אומרת שתורה שבפה נציע מושג יש מאין. המושג לטעות הוא מושג מוכר ידוע, היישום שלו אומרת פורח באוויר. בעצם המושג מוכר, ברור, אנחנו מבינים את ההיגיון, מניין זה בא, לאן זה הולך, שזה מצד אחד היתרון הגדול. מצד שני זה גם החיסרון הגדול של השיטה, כי לא כל הסוגיות ברור שלחכם יש תפקיד מרכזי בעסק הזה. במידה ואני חושב שזה מוסף על טעות ולא על משהו אחר, אז השאלה, מה היה כמוסף של חכם? ואם היה מקח טעות, גם זה חכם. ואת, מה נפשך? אם יש לי מקח טעות, אז החכם לא מתיר. מה שמתיר זה הטעות. זאת אומרת, אדם קונה יין ונמצא חומץ, או אדם קונה חיטים ואיתו מגלה שזה שעורים, וכן הלאה וכן הלאה. הוא קונה ספר ואיתו מגלה שהספר מלא בדפים לבנים, או כל מיני שעות אחרות. עכשיו, אני לא צריך את החכם שיבטא את המקח. מקח בטל שאין בו גמירות דעת. אלא מה, אם יהיה ויכוח, אני צריך את החכם לפסוק את השאלה. ואם רובן רוצה לדעת אם זה מקח טעות או לא, הוא צריך חכם שיפסוק לו, כמו שיפסוק חכם שיפסוק בכל שבת, כמו שיפסוק חכם שיפסוק בכל מידה. בחילופין, אם יש ויכוח בין רובן לשמעון, הוא צריך דיין שידון ביניהם. אבל זה לא שדיין מבטל את המקח. הדיין קובע אם המקח הזה תקף או לא תקף, כמו שהוא קובע בבקמה מגבי נזקי ממון, הוא במציג לזכות פועלים וכן הלאה. זאת אומרת, אין לחכם תפקיד מיוחד במקח טעות. הוא מקסימום מברר את המציאות ההלכתית עבור הצדדים או עבור השואל. במידה ואני בונה זאת בנדר, את הנדרים על הנדר, על טעות, אז אם אין הבעיה הזאת מתחילה להיות מאוד לוחצת. קודם כל נשאל את השאלה לשנית הפשוטה, למה נקרא לזה את הנדרים? נקרא לזה נדר טעות. כשרוצים לחלוק על הקדש טעות, בית שמאי ובית הלל שם בפרק אביב נשיא יודעים טוב מאוד, תגיד הקדש טעות, בית שמאי אומרים הקדש, בית שמאי לא הקדש. זאת אומרת, הם רוצים להגיד שמשהו טעות, יודעים לדבר על טעות. כשיש דינים אחרים לגבי אונס בשבועה, יש סוגיה מסכת שבועות לגבי אדם בשבועה, אז אומרים הוא אנוס, ולכן השבועה תופסת לא תופסת. ולא אומרים שהשבועה זה התרת שבועה, אומרים בעצם כאלו זה מוגדר כאונס או כטעות וכן הלאה. בעצם הביטוי הראשוני כבר מפריע, וכמובן זה ביטוי מהמשנה, יותר נדרים, כאילו היה רק את מסכת נדרים, הייתי אומר פותחים וזה טעויות. עכשיו החגיגה באה ומכריזה שמדובר במושג של היתר נדרים, יתרם חכם מכן, סוגיות במשך המסכת פה, בשון בשלום בשלום החכם שלום בשלום הפרה, בשלום בשלום התרה, מדבר בהתרה לדבי. שנית, לא רק הצד הראשוני, למה פה נקרא, למה נקרא זה נדר טעות? הצד המהותי. אם באמת ואף ורק טעות ותו לא, אז החכם אין לו שאלך מוסף מעבר כל התורה כולה. ולעומת זאת, הרי ברור לנו, וזה אולי מכל הדיון בדף עין חץ, שהחכם פה יש לו תפקיד מרכזי של ראשי המצות, וצריך שלושה דיינים, והיחיד מאוחר, ג' לדיוטות, ויש תפקיד לחכם בהתרת הנדר, ולכן דורשים ראשי המצות. אז הבעל מפר וראשי המצות. אז יש להם תפקיד שהוא מעבר לתפקיד הלברר מי צודק, מי לא צודק. וזה כמו הקושי העצום בתפיסה הזאת. אם הכל וכל, מי כל כל זה טעות, אז מה בעצם מקומו של החכם? עכשיו, היו כאלו שאכן הרגישו בקושי הזה, ואכן ניסו בעצם למזער את תפקידו של החכם, ובאמת, לפחות או יותר, לעשות טרנספורמציה, להפוך את החכם, כל וכל תורה כולה. זה קיים בשני וריאציות, אם תרצו, שניהם מאותה תקופה. כסף משנה פה בחוד הדרי לקראת הסוף, כשהוא מדבר מסגיעת הרמב״ם, ולרמב״ם מגיע עוד מעט, הסיפור, העם סיפור בפני עצמו, כל מיני הרבה בקסף משנה, תוך לגילנו, זה עניין התרת חכם אינו אלא הוראה שמורה שמותר מאחר שאיר ידע שאירה לו כן מה נודר וכאילו פרש לא נודע דעת כך ואם כן נוכל לשאול הנדר והחכם אומר שמותר ואין יש הפרה בזה עניין כי תשומת ככה כל מה שחכם עושה ואתה נדרים זה פסק. אז כל שהוא פוסק לי שמותר אוכל מתוך פסולת ובורר בשבת ושאסור אוכל מתוך פסולת אחר זמן, אז הוא פוסק לי שהנדר הזה הוא טעות, הוא לא טעות וכן הלאה. ותפקיד החכם פה הוא מורה הוראה לכל דבר ואין לו שום ערך מוסף יתר משאר הדברים. מורה לו שזה מותר לסור. כמו זה פותר את הבעיה, והבעיה של החצר פה היא אם זה טעות כאשר מה אחרת. מצד שני, זה עומד במתח עצום עם כל הסוגיות שאתה תדברים, שחכם מתיר. ניסיון נוסף על ידי המביט בן דורו, זה מביט כתב בתשובה, שהסיפור הזה אומרת, אולי דרבנן לא דאורייתא. כתב פה זה סימן צדיק ח' באמצע, ואפשר במדאורייתא אפילו בלא חרטה נמי הרי מצי מי שאינדו שבועה משום דכתיב לא אחרי דברו. טוב, נדבר פה קצת עכשיו, נגיד פה לקטע השני. אפילו הכי נראה ואפילו בחרטה בינה מדאורייתא עטרה ובחרטה בחוץ הבאה היתה מדאורייתא, נחזור לזה עוד מעט, אבל בפתח לא בא יותר מדרבנן. והבינה מנדר טעות כן די נדרים, אלא דבדה לנדרים, אלא לא בא יותר הקד, אחרי מתירום כדמר הטעם, ובא איזה פרט בפתח, חרטה בא יותר עד חכם. מה שמה מביא פה, שנדר שהייתה די פתח, ודעתו יש הבדל בין חרטה לפתח, נדר שהייתה די פתח, מדאורייתא לא צריך חכם. איך אינמי? מדאורייתא זה בטל מאליו. למה? כי זה טעות. אלא מדרבנן באו והצליחו חכם, ואז כל הסוגיות שעוסקות בחכם מדרבנן, שהוא מודע לבעייתיות, ולכן הוא מכסה את עצמו שהוא טוען שזה רק חלק מהנדר הזה. אבל כאמור, אם נניח שחרטה וסוג של טעות, כפי שיש רבים שסבורים, בעצם הקביעה שאתה מדברים היא דרבנן לגבי פתח, לכל פחות לגבי פתח, תפתור את הבעיה כאן, אבל חמישניים, או שתחייב אותנו לטעון שיש שני סוגי נדרים, ואז עדיין צריך להבין איך הסוג השני עובד. לחילופין מרת, עם הכל דבנן, אז חזרנו לאותו מתח, וזה כמעט פתי אפשרי מהסוגיית הפעין חד, שתורך כזה השבה בפסוקים וכן הלאה. אז כמור, הבעיה הקשה עם כל התפיסה הזאת, למרות כמור הדומיננטיות שלה על פני השטח, ולמוד שהרן וטוסות דוחים אותה מאוד חזק, היא הקושי של תפקידו של החכם. זאת אומרת, עכשיו נחזור שנייה אחת, נחזור שנייה אחת למביא. הוא בא לציע שאין דרך חרטה לבין פתח. היות שהרן עצמו אומר, יש מנדמר שאפשר לפתוח להציל נדר בפתח, זאת אומרת לטעות, ואי אפשר על ידי חרטה, אין פותחים בחרטה. למה? כי זה טעות וזה לא טעות. אז עכשיו, מה נדמה שפותחים בחרטה, זה דעתו, תן אביב, יש שני דינים, יש שני סוגים של, שני סוגים של נדר, יש שני סוגים של תעד הדברים. סוג אחד על ידי פתח, סוג שני על ידי חרטה. בנו המעריד יבוא אחר ויעיר בצדק ששיטה כזאת בוקעת ועולה בצורה מאוד שכנעת מקטע ברמב"ן והמשך בנדרים דף ח"ז עמוד א'. הרמב"ן, הר"ן הביא בשם הרמב"ן חילוק לגבי דין אחר שלא לא בדף מקורות. הדין הוא כזה: נדר שהותר מקצתו הותר כולו, ככה במשנה בפרק התשיעי. אומר של הרמב"ן שזה בין נדר שבדת פתח, כתב את הרמב"ן זה אפילו במשנה דווקא נדר שהותר לידי פתח שדומה קצת לידי טעות, וכיוון שיש טעות בנדר בטל כולו. ויתנו בחרטה, אז לבטל מקצתו לא בטל כולו. היישום פחות חשוב לי כרגע, מה שחשוב יותר זה עצם העובדה שנדר לפתח הוא סוג של טעות, ולכן אני מפעיל את הרעיון שבטל מקצתו בטל כולו. ומה זה בחרטה? יש לו דינים אחרים. אני לא מפעיל את הרעיון הזה. מדוע? כי הוא לא בונה טעות, הוא בונה עיקרון אחר. אני אקרא פה מפשוטו של מעריד מתחילת הקשיבה בקטע שלו בדף מקורות. אז הוא כותב כך: שאליתי תשובה לרב אבא מריזר שהיה מורה יותר וכולי, כפי שם הוכיח שנדר שניתן די פתח משהו כן לזה טעות ואין צריך חתרה מן התורה. ואז נצא פה את הרן שראינו דף חף א', ונראה שיש לדקדק כן כי דבריו מדבר הרמב"ן שביא הרן דף חף ז', ואחרי שבסוף הכל הערתו היא מקודת די משכנעת, שאכן אותו רמב"ן עולה חלוקה בין שני הנדרים הללו. עכשיו, מה זה מביא אותנו? זה מביא אותנו לכך שלפי אותו רמב"ן, לפי המביט שפיתח את הרעיון, נדר שניתן על ידי חרטה שונה מנדר שניתן על ידי פתח. יש לי קבוצה אחת, נדרי טעות, קבוצה שנייה, שזה נדר שאינו ניתרים על ידי טעות. עכשיו, כאן, כמו של עצמנו, אז אם כן אצל כן עובד, אז אופציה אחת, שכמו לא בדרך הזאת, נניח שחרטה זה סוג של טעות. שטעות זה לא רק אם הייתי בנסיבות, אם הייתי עצבני מדי והייתי נרגש מדי ופזיז מדי, זה סוג של טעות. ואז כל הוויכוח הוא אם חרטה זה מספיק נשאר כטעות או לא, ומאמן זה מה אחד אומר שחרטה זה טעות, השני מה שחרטה זה לא טעות, והכל חזר לדיני טעויות עם הקושי שמה תפקידו שייך לך. בתפיסה השנייה שמבדילה בין פתח החרטה כשני עולמות שונים, אז כמו עולה השאלה, מה חרטה עושה כאן? וכאן נרד, חוזר מה שכבר ראינו בעד, מה בחגיגה? מה מפה קודם? בעצם השאלה פה היא, עכשיו במידה לא מבוטלת, מה בעצם רעיון הנדק? וכאן נרד, אני אקצר בזה כי זה מחייב שהוא, לפחות שהוא אחד נוסף. בסיסי ניתן לדבר על המחייב או בסיס החיוב בנדרים, שבועות וכן הלאה במובן הבא. ניתן לדבר בזווית אחת על כך שאדם מתחייב, אדם אמר משפט, קיבל עצמו התחייבות, שזה יכול להיות, ייתכן שזה יסמך על גורם חיצוני, דהיינו, אם זה שבועה, שבועה בשם שמיים, אם זה נדר, הוא יתפיס בקורבן, ייתכן מאוד שיש גורמים חיצוניים שמאששים ומחייבים אותו לעמוד בדיבורו, כי לדעות עמוד בדיבורך זה יחידו השם, כי הפכת את החפץ הזה לסוג של קורבן, וממילא אם לא תעמוד בדיבורך אז אתה פוגע בחפץ קדוש, ובעצם לחפש בכל הסמכות בהתחייבות שאדם קיבל עצמו, כמו התחייבות או חיוב שנוצר מבחוץ, כמו המקורות הפשוטים ביותר הם או שם שמיים או משבועה או התפסה בנדר. ייתכן שעצם עובדה שמתחייב כשעצמו מחייב אותו, כמו שאדם עושה הפקר, אז הפקר בכלל מבחינה משפטית, מבחינה משפטית אמרתי, זה לא שלי, עשיתי פעולה שמשפיעה בעלותי, הפעולה הזאת היא בעלת השלכות משפטיות. כן, לתפוס את הנדר שהדיבור של האדם יוצא איזשהו מחויבות משפטית, לא, אף אחד לא חייב אותך לומר את זה, אמרת את זה, זה כבר הפך להיות מחייב. אם זה עד לטעות זה לא מחייב שאין גמירודת, מבטא לא בנדר כדומה מאוד עולם הקניינים. עכשיו קניין זה ביני לבין החבר שלי, או ביני לבין החברה. נדר, אם דבר כרגע לא על נדיר הונה מישהו, נדר זה ביני לבין הקדוש ברוך הוא, או ביני לבין החפצים. זאת אומרת, לא ביני לבין החבר, ביני לבין קודש הבריך הוא, או ביני לבין הדוממים בעולם. אז אם אלה זה מחייב אותי, קיבלתי התחייבויות. אם זה טעות אני לא מחויב, אם זה לא טעות אלא תופס אני מחויב. חושב שנייה בגדול מניחה שנדר איננו התחייבות, אלא בעצם האדם, בעצם מה שמחייב פה, מה שמחייב את האדם זאת האינטגריטי שלו, שלא יחל דברו, לא שהדיבור בפני עצמו תופס, או מה ככה, לא שיצא התחייבות משפטית, אלא חלק מאותו אדם, חלק מהאנושיות שבך, זה שהדיבור שלך מחייב, שיש לך אינטגריות או בבית אחרת, בי אדם מנפש חיה לרוח ממעללה, הרוח ממעללה מחייבת אותך. אדם מרת, אדם, מנת שיהיה אנושי, דיבורו צריך להיות דיבור אמין, צריך להיות לא אחד בפה אחד בלב, אלא דיבורו צריך להיות בעל משמעות. ממילא אם הוא חוטא את דיבורו, זאת אומרת שלא מנחה דיבור, זאת אומרת אם הוא משקר בדיבורו, בעצם פוגע באדם שבו, פוגע או בית אחרת, הבעיה הדיבור, לא ההתחייבות אלא הדיבור כשעצמו. יש למשל מחלוקת מפורסמת בין הרמב"ם לרשב"א, שמובדי הרמב"ם אחד הפרק של נדרים. אדם עשה חפץ, אדם ייקח חפץ ויאמר החפץ הזה אסור בשימוש, קונן כיכר זה עליו. לאחר מכן מישהו מזה עם הרובן, הוא נאמר קונם כיכר זה בכלל יסור את הכיכר של כל העולם כולו, אחרי זה שימון יאכל אותו. שמי חייב על קוד עכשיו? רובן או מי עבר לאיסור? רובן או שימון? את הנודר או האוכל? בתפיסה שהבעיה היא יצירת מעמד משפטי, מי שאכל אותה תרתי משמע חייב, בגלל שהוא אכל חבית אסור, נוצרה איזה מציאות משפטית, הוא חייב. בתפיסה השנייה שהבעיה בדיבור, אז מי, אז אם ראובן נדר ושמעון אכל, הבעיה היה שראובן. וישר רובן הוא זה שדיבורו עכשיו לא אמין, ודיבורו הוא זה שמתחלל. ולאחל דברו זה לא יאחל את ה... ואם אחל דברו זה אכל ציקה לא טובה. אלא מאחל דברו, דיבורו מתחלל. ובמחירות, בתפיסה הזאת בגדול, הדיבור כשעצמת, מה שורש הסמכות או שורש החיוב, לא גורם חיצוני או התחייבויות. עצם הדיבור והצורך לשמר את הדיבור כדיבור משמעותי ובעל חשיבות. עכשיו, במידה, ורוצים את הגישה הזו, אז מעבר להשלכות לגבי הצורך להתפיס לקורבן, או שם שמיים, שכמו זה לא מעבר לאופק שלנו היום, ההשלכות גם, היכולת להתיר. אדם יבוא ויאמר הייתי עצבני, הוא יבוא ויאמר, הייתי נרגש. אומרת, אם הייתי יודע שבו אנשים אחרים ויוגיעו אותי, אז לא הייתי נודע. מחרות יש לך הרתעה. ככל שמדבר על התחייבות, קשה יותר להשתמש בנימוק הזה. אומרת, אדם ביותר נקרא איזה ייצור משפטי או ייצור הלכתי, אז דעתו באותו רגע מחייבת. זה מה שהר"ן מתורך להדגיש כל הזמן. למה אחרי הרתעה לא טובה? כי דעתך ברגע האמת תהיה קובעת. אתה יכול אחר כך, אם אדם מכר משהו בחיפזון, אז זה מכור. הוא יכול אחר כך לנסות לקנות מחדש, הוא יכול להתחנן, כמו שאם אדם ייקח את גרטל ויעיף אותו על הרצפה מתוך עצבים, אז עם כל הרצון שבעולם זה שהוא עצבני, זה לא משנה. בסופו של דבר, הוא הגרטל מפוצץ. אז אדם יתחייב, זה קובע. כלומר, אם אני בא ואומר שבעצם ביטוי רצוני, שהדיבור משקף את רצון האדם, כמו זה ככה, בעצם הדיבור משקף את רצונו, אמרתי לכם את האינטגריות, או אמרתי שזה כרגע מחייב, משקף את רצוני לעשות משהו, זה מה ש... אומרת שבא בחגיגה, נשבעתי בעתי, אם זה בעתי, באותו רגע לא הייתי אני, לא הייתי אני במובן האישי, כן הייתי אני במובן המשפטי. אז לכן, באותו רגע שבו אני בא ואומר שאני לא מצאתי עצבני, זה לא משנה מבחינת קבלת התחייבויות. זה כן משנה מבחינת כמה אני רואה את עצמי כמפר ומבטל את דיבורי. הדיבור שלי בתור סובייקט, אז מי אני בתור סובייקט? אין זה אני האמיתי שלי, או אני העצבני הלא אמיתי שלי, זאת אומרת, אם כעס העביר אותי את דעתי, זה משנה סובייקטיבי, לא מבחינת מעמדי כאמור כפועל במישור המשפטי. אז אמת, שבא ואומר, ואפי נשבעתי, וחזרתי בי, שאלה שאומר שם, כפי שמחמת אפי ולא מדעת מיושבת נשבעתי, אז אמת, מחמת אפי ולא מדעת מיושבת, לא טעות בכל התורה כולה. זאת אומרת, נדרים, כי נדרים אתה פועל כסובייקט ולא לא כמור כאיזו אישות שמלאת מגע, מסע ומתן או מקבלת התחייבויות או כל דיבו הביאו אם עודן ליבו נודבו עליו יביאו. זאת אומרת, אדם מקבל התחייבות אישית, זאת אותו סיבה אגב שייתכן מאוד שלא צריך דווקא את הדיבור אלא מספיק תמר בליבו לגבי סכום מסוימים, די בדיבור ולא צריך דווקא את הנוציא בשפתה. ושוב, אני לא נכנס לכל פותר את הסוגיה כרגע. ממילא, בפיסה כזאת, הסחרתה מתירה למה? כי בעצם אומרת, או שנדר אף פעם לא שיקף את האישיות שלך, או שזה לא משקף את האישיות הנוכחית. זאת אומרת, אם הנדר מחייב אותך כי אתה צריך את עדיין אינטגריות, אז כרגע, אז או שמראש, כמו שרשי אומר לפי היפות הראשונה, מחמת הפי לא מדעתי משבת נשבעתי, או אני בא ואומר, אם עודן ליבו נוזבו עליו יביאו, ומתחיית יתירו לו, בשני היפותות הללו, אז הנקודה, אני חושב, הפתרון עובד אחר, לא עובד על עיקרון הטעות בהכרח, זה עובד עיקרון לא משקף את עצמי. וכך דין אחרון שחשוב השיר הזה, בגמר בשבועות, בחווה, יש דין האדם בשבועה. בקיצור נמרץ, זה אומר שדמי אונס בשבועות הם הרבה יותר מיוחדים מאשר בכל התורה כולה. למה? זה באותה סיבה. בכל התורה כולה, אז מה שקובע זה ההתחייבות כלפי חוץ. אז אונס פותר במידה ידועה, אבל זאת אונס חיצוני. מתחייב כלפי חוץ, אונס חיצוני הוא הפרמטר. בטעות, הייתי משוכנע אחרת, זה לא עוזר במחירה. לעומת זאת, אם אדם בא ו... למשל, אם אדם יבוא, יוצא לקנות אדם המכונית, ויגיד למוכר, הייתי משוכנע שהמנוע בגודל כזה, מה, הגעתי הביתה, אני זה טעיתי. אז באמת כך אומר, זה לא עניין אף אחד. בשבועות נדרים זה כן מעניין. למה אותה סיבה? בשבועות נדרים, הביטוי הסובייקטיבי מה שחשוב לי. לא איך האינטראקציה שלך עם הסביבה. ולכן, אם היית משוכנע בטעות, אז מה שאמרת באמת לא שיקף. עכשיו, כל זה מסביר מדוע אותו מנדמר ניתן להכיר בחרטה. זה, ואז זה בעצם, עכשיו פותחים בחרטה, אם ידע ידועה שאלה, או, האם אפשר להציר בחרטה, נרבה שאלה, איפה מוקד המחייב? אם מוקד המחייב, כמו יצלת התחייבויות וכדומה, אז סביר מאוד, כמו שרן אומר של דחרף א', ש... ראינו צער מדריף פתח מחזתה שקונה זה שהוא ניתר בפתח אין עוד דה אומר שאפילו בתחילה לא היה נעודי, אני צריך לדור בטעות, אני יודע שאיתה בחרטה, אני לא מוצא שום עניין של... הוא מדרה, אז הייתי עושה אותו דבר. רק אני צריך לטעון עכשיו, שעכשיו אני לא רוצה, או שעד עשיתי את זה בחיפזון. אז אם אלה, אם זה התחייבויות, זה לא מועיל, אם אני אומר כמו זה לבטא את האדם שבך, את הסוגיה שבך, הדבר הזה מועיל. ואז בעצם הקורקת הזאת היא... מה שורר, האם יש בנדר גם מוקיב כזה ואז ניתן להתיר אותו שכל מוקיב הוא קו איכות כל זה טוב ויפה וזה מסביר לנו את שני המסלולים מה שזה לא מסביר עדיין זה יכולתו של החכם הוא הצורך בחכם שאם אני בא ואומר שחרטה דמיה על כך שמראש נדר זה בנוי לא על טעות, זה בנוי על ביטוי אישי, הביטוי האישי פה זה יהיה, או אז או עכשיו, אז שוב, בסיס הזה אני מבין, אבל הצורך בחכם, זה הופך להיות עוד הפעם בעייתי, שהרי החכם עשה כל צריך לקבוע, האם זייפת או לא זייפת, ובחירות חזר לכסף משנה, שחכם, שבכסף משנה, שבאמת נכון, הוא לא מבדיל בין פתח לחרטה, ידעת כסף משנה, אז החכם, מה הוא תפקיד ששופט, הוא בא מספר לך, אם צדקת, לא צדקת, מותר, אסור, מורה, הוראה ותו לא. כאמור זה קשה. במה זאת, בתפיסת המבית, אז כאן הוא מתאבד בנקודה הזאת, אפשר מדאורייתא, אפילו בלא חרטה, הרימת למי שהיא נדר, הוא שם, שוכתיב אחרי דברו. אז מתחיל בכך, שאפשר גם בלי חרטה מדאורייתא להתיר, וזה נחזור עוד מעט, ואחר כך הוא אומר, אפילו הכי נראה, ואפילו בחרטה דינא מדאורייתא עטרה, לקרמה שהוא אינו מוחה בחרטה, אבל הכי מוחלים לו, הוא בחרטה בחוץ בין יותר מדאורייתא. בטח לא, אז הוא אומר ככה, בחרטה צריכים חכם מדאורייתא, מה זאת? בפתח, לטעות, לא צריך חכם מדאורייתא. אז מדוע בפתח לא צריך חכם מדאורייתא? זה מובן. מדוע צריך חכם בחרטה? זה מפורט יותר מת, זה הוא לא מסביר. כן. אז למה?
אני רוצה להגיד לך שאני 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 רוצה להגיד לך שא
אז מה ככה, אני אענה לך ואני לא אענה לך. זאת אומרת, ברור ש... השאלה כמעט, ברור שמה זה רצון, יש כל מיני מרכיבים ויש כל מיני הבדלים, ומבחינת זאת, בהיות שאנחנו עומדים גיטים ומדלים, אני לא אכנס פה עכשיו לשאלות הרבה יותר עדינים, להגדיר את רצון בצורה מדויקת, ודיברתי פה ברבע של 20 דקות האחרונות במדרשת מאוד רחבה. היה ניתן, או לימודים נדרים, צריך לעבוד במדרשת הרבה יותר עדינה. עם זאת, בגדול, הנקודה המרכזית היא שהנדר נצמת, בעצם פועל כבאמת, מה זה ככה? אז לא כהתחייבות, אלא המחייב זה הדיבור, או נצמת, בבריאת אחת המחייב זה הדיבור, שדיבור עצמו יש איזשהו ערך משמעותי, אם תרצה בבריאת השנייה רצונו של האדם כפי שבביטוי בדיבורו, וגם אם כרגע אני רואה את הניסיון להגדיר רצון בשירה פנים לכך, אבל אני אתן את זה בעד, דברים מסוימים הם לא רצון, וזה למשל, כמעט מחד כעס, המחד שחולק ייתכן שהנקודה הזאת הוא חולק. עכשיו יש למשל משתמש בסיפור של הדברים, בעל התשובה, בעוד כמה מקומות, לדבר באמת על העני הפנימי, לעומת ביטויים אחרים, ויש היגיון בזה, זאת אומרת, רצונו האמיתי של אדם באמת עולה פה, וכמו אומרת, יש מה לעשות, כרגע אני אסתפק בקביע שיש מושג כזה. עכשיו, כן. כי גם יש לזה תשובה פשוטה, גם לזה יכול להישאר הנזירותו. יש שאלה אחת, האם זה רצוי להישאר, וזה אנחנו נלך רץ כרגע, האם אדם שנשבע את דבר מצרים זה רצוי להישאר או שעדיף לא להישאר. ואני גם נלך רץ השאלה האם יש הבדלים לגבי נדר, שבועה, נזירות וכדומה, מבחינת האם זה רצוי או לא רצוי. מה שכן אומר זה שבנזירות מותר להישאר, נזיר יכול להישאר באמת מקרה עוד מלחד שכרגע לא יגע בו, ולכן הוא גם יכול להישאר, הוא לא חייב להיות נזיר 30 יום, יכול להישאר גם אחרי יום אחד, והנזירות פורחת ונעלמת. עכשיו צריך לעזור לשמואל. שמואל בא ואומר, נעזור את פודה של שמואל, בא שמואל ואמר הוא אינו מוכר. עכשיו כל הפוטות הראשונות כמו הן יפוטות טובות, אז הן כולן מניחות, מה? הן כולן מניחות שאתה בא מבפנים, או האדם מציל עצמו, הפעל סוף עד היתר, או שאני מגדיר זה כתאות שחרתה וכדום. עכשיו שואל הוא מה זה בא ואומר הגורם הוא מבחוץ. עכשיו יש ראשון אחד שבאמת לקח את היפותה של שמואל והתייצב מאחרי זה כמתיר לא מחמת טעות, זה הרמב״ם בפרק ו' הלכות שבועות. דבר הזה נקרא כלל בתורה שבכתב, לקח בו משה רבינו מפי הקבלה שזה כתוב לחלט וראש ויחלל הוא בעצמו דרך כנות ראש, דרך כנות ראש בשעת נפש, כי השמה בכלל השם אלוקיך וניחם וחזר בו חכם מתיר לו. שגם ברמב״ם כך, זה לא בונה טעות, זה בונה לדבר אחר. האיסור זה אין בו התחייבות, האיסור פשוט קודם חילול הדיבור, שאדם כאשר האדם מדבר ונודר ואחרי זה לא עומד בזה, אז אם אלה חילל את דיבורו. עכשיו הרמב״ם הוא גם כן זה שפוסק במקום שסקרתי קודם, שאם ראובן מדיר את שמעון ואחרי זה שמעון אוכל, שראובן הוא זה שווה לאיסור. ודרמב״ם יצא מתוך הלכה הבעיה היא חילול הדיבור, אז אם אלה הוא אומר כך, כי בעבור הדיבור הדיבור לא יוצא איסור, לא אכפת לי כל כך מהתוצאה שהדיבור יוצר, אכפת לי מהעובדה שאתה מחלל את הדיבור שלך. וממילא אם נעבור הדיבור לא בדרך חילול, זה בסדר. אז אם אדם נדר ואחר כך הוא לא מתייחס לזה בקלות ראש בשעת נפש, אז הוא חילל את דיבורו. אבל אם הוא הלך והגיש בקשה מסודרת לחכם על מנת להציעו לו, אז זה לא שהחכם יש לו כוח מגי להציעו, אלא עצם העובדה שאדם ניגש לחכם ואומר לו שהוא מתחרט. אבל אם ניחם וחזר בו, זה מה נקודה קריטית, לא שהחכם יציר, אלא שהנודר ניחם וחזר בו, אז אומר, הוא כבר לא עובד בקלות ראש בשעת נפש, הוא כבר לא מחלל. חילול מניח איזו גסות כלפי הדבר שאתה מחלל אותו. לעומת זאת, אם אתה לא פועל בשעת נפש, אם אתה פועל באחריות, אתה מגיש בקשה מסודרת לחכם, אז אומר, אתה עובד בכובד ראש, אתה עובד בדיבור כדבר חשוב, והראיה שצריך לגיש בקשה, זאת אומרת, עובדה שזה כואב לך, מעיק עליך, יושב עליך, סימן, אתה לוקח את הדיבור ברצינות, אז אם אלה, זה לא חילול. אז בעצם, מה שחשוב יותר זה תהליך. עובדה שאתה לא ניגש לזה בקלילות או שהוא אומר נונשלנטיות, אלא עובדה שלוקח את זה בשיא הרצינות, ואז תפקידו של חכם פה הוא לא להתיר, תפקידו של חכם לעזור לו לקחת את זה ברצינות. המשותף כמו לכל הצעות הללו, צריך לדעת עם מסבירות ברמה זו אחרת מדוע ניתן להתיר הנדר. תפקידו של חכם פה אבל נשאר מאוד בעייתי. כשאני רוצה לקבוע בעקבות להציע פה הצעה אחרת, כמו כל הצעות האלו יהיו לה יתרונות ויהיו גם חסרונות, וזה בעיקר בהסתמך את הגמרא בדף ע"ח שם בנדרים. עכשיו כאן רק רוצה להוסיף עוד נקודה אחת. אחת האקסיומות הנכונות שמסכת נדרים בפשטות זה שחכם עוקר את הנדר למפרע, וחכם בא ואומר שהנדר נעקר מתחילה, לעומת זאת בא מכאן ולהבא. שהדבר הזה נסלח על גמות מסוימות שכאן לא ייכנס לטיפול בהם. לגבי החכם זה כבר בקצועות הפיין דלת בעיקר, לגבי הבעל זה כבר סוגיות יותר מסובכות. ככה מקובל זה רוב רובם של הראשונים, שחכם עוקר את הנדר ומפרע מתברר למפרע שלה פה כלום, לעומת זאת בעל אך ורק מכאן להבא. כשאני מדברים על טעות, אז זה כבר מובן מאליו שעד הנקודה הזאת, ברגע שהוכחת שזה טעות ובאמת לא קראתי, אז מראש העסק יבטל מפרע. אז אוקיי, ככל שעוברים על המודל, תזית הטעות, הגיוני מאוד הקריאה הזאת שחכם עוקר מפרע. היות שבעל, כפי שבהמשך כמה שהזמן יספיק, היות שבעל לא בונה על טעות אלא מרכיבים אחרים, אז אם אלה בעל מכאן ולהבאה, חכם בונה על טעות, והתזית הזאת היא משכנעת, וכמו היא בעצם הנחת עבודה הרגילה של הראשונים. ברמב"ם זה כנראה לא ככה. מצד אחד בעל אצלו עוקר מפרע, זה פחות או יותר רמוז שם במשנה תורה וזה מפורש בפירוש המשניות, ולעומת זאת חכם עובד מכאן ולהבא. עכשיו הדבר הזה לא מפריע כל כך בגלל שכמה מסביר את היתר, זה לא בנוי על טעות, זה בנוי על קלות ראש. אז אם אני עכשיו מגיש לבקשה מכאן להבא, אני כבר רציני. עד עכשיו לא הייתי עובר, לא הייתי רציני, והייתי בקלות ראש ובשעת נפש, מכאן ואילך אני רציני. זאת אומרת, יצא להרמב"ם פה שיש לו מערכת אחרת גם מכולם, גם בנפקמינה, גם בהסבר, אבל הנפקמינה תואמת את ההסבר, וההסבר תואמת את הנפקמינה, אז הרמב"ם מרגיש שהוא בקרקע בטוחה, איך הוא מסתדר מסוגיה הזאת, ושזה האחרונים קיימים, ומי שרוצה יכול להסתכל במצפה תלמודית, גם בפרנקל ימצא שם את הפניות, את הספרות הענפה, ועד כמה הצליחו במשימה הזאת. טוב, עכשיו אני עובר פה על גמר דף ע"ח. באמת אם רק כך, זה השואה החמישית. נאמר כאן, זה הדבר, ונאמר עליו, זה הדבר בשכות היחוס. הוא אומר, יש גזירה שווה, זה הדבר, זה הדבר. יש מתן הדברים, זה הדבר, ויש בפרשה שכות היחוס. נאמר כאן, זה הדבר, נאמר עליו, זה הדבר בשכות היחוס. מה בשכות היחוס אהרון ובנה בכל ישראל? כפי שכתוב שם, תכנו את רשי, דבר אהרון ובנה בכל בני ישראל, פרשת נדרים, אהרון ובנה בכל ישראל, ומה כנושא המתות, אף להלן ראשי המתות. רציתי פה גזירה שווה, זה הדבר, זה הדבר. עכשיו, איזה דברים מעבירים או משתפים את שני התחומים? א', באים ואומרים, כל שם כל עם ישראל, אהרון ובנה וכל ישראל, ואהרון ובנה וכוונה כל הכהנים, וכל ישראל, כל כל עם ישראל. אותו דבר גם פה, ראשי המטות, היינו הנהגת העם. עכשיו, מה משותף שכותי חוץ ולנדר? מעבר למדעי הלשון. אז יש משהו אחד משותף מאוד בסיסי לשניהם. המשותף הוא הרצון לעבודת השם, לא במסגרת הציבור. במה זה שכותי חוץ? אדם בא, רוצה לי קורבן, לא במקדש. כולם במקדש, הוא מחוץ למקדש. זאת אומרת, הוא בא להקריב קורבן לא במקום מיועד שכולם מקריבים בו, הוא בא להקריב קורבן פרטי, במקום פרטי, קורבן פרטי לבדו. כאילו ראשון הפסוקים שם, דבר אהרון ובנה ולכל בני ישראל ומתה להם, זה הדבר שציווה השם לאמור, איש איש בית ישראל שישחד שור חסב או איזה מחנה או שישחד מחוץ למחנה, ופתח אוהל מועד לא הביאו להקים קורבן להשם לפני משכן השם, דם יחשב לאיש ההוא דם שפך, וניחת לאיש ההוא מקרב עמו, למען אשר הביאו בני ישראל את זבחיהם אשר הם זבחי פני השדה, והביאו להשם לפתח אוהל מועד אל הכהן, זבחו זבחי שם להשם אותם. זאת אומרת, האדם הזה בעצם פורש מהציבור, הוא מקריב קורבן, מדובר פה בדיוק של קורבנות, מותר חולין לשחוט מחוץ לעזרה, הוא מביא קורבן, אבל לא מעוניין להיות עם כולם, אלא כולם באוהל מועד, הוא יש לו במה פרטית. נדר כמובן אותו דבר. מה זה נדר? אדם יוצא עצמו מצוות פרטיות. כולם יש תרי"ג, אז הוא מוסיף עכשיו עוד כמה מצוות, והמצוות האלה הן פרטיות לחלוטין. בלשון הגמרא בנדרים שם דף חזק, וכאן רבי נתן אומר, הנודר כאילו בנה במה, והמקיימו כאילו מקריב אליו קורבן. ומסבירים שם המפרשים שזה המחיה משותף. למה נודר כאילו בנה במה? כי מה זה במה? במה זה עבודת השם פרטית, ובמה בזמן איסור הבמות, זה בעצם אתה אומר, כולם במקום אחד, אני שונה מכולם, אני מתעובד בבמה הפרטית שלי, בחצר הפרטית שלי, אני פורש. זה מה שקבין נדר. אדם בונה עצמו תורה פרטית, תורה משל עצמו. לכן הדגש, אהרון ובניו וכל בני ישראל, כי זה פגיעה בעצם בעבודת השם של הציבור, ולכן יש גם הכעס וניחת אישהו מקרב עמו, כי זה בעצם זה מידה כנגד מידה. זה פחות מה שהוא עושה, הוא עובד לא בתור חלק מן העם, הוא עובד בתור אזרח פרטי. זה לא שהמעשה, זה לא שהמעשה בכך כל כך שלילי, זה לא כמו הריות, זה לא כמו חילול שבת, אלא הבעיה פרש מהציבור וניחת מקרב עמו. שבנדר אותו מתח קיים, הנודר כאילו בנה במה, והמקיימו כאילו קריב עליה. אמנם נדר זה מנגינון שקיים, המנגינון שמסודו של דבר בעייתי ביותר בגלל יציאת התורה הפרטית. השכולי חוץ יותר גרוע, כי לא זה הקדש, השכולי חוץ לוקח דבר שבתוך התרייד וכי מפריש אותו למקום המיועד. פה אתה לא לוקח משהו בפנים, אתה רוצה להוסיף עוד משהו, אבל גם פה וגם שם אתה בעצם מנסה לבנות תורה פרטית אישית, ולכן המכנה משותף. זה לא סתם זרה שווה כשחזן מצאו את אותו משרד או אותו צמד מילים ובאו אמרו יאללה בוא נבד כל הדינים, אלא רואים פה מכנה משותף מאוד עמוק משני התחומים. עכשיו רואים נאמר מה פרשת נדרים אהרון ובן, מה שכולי חוץ אהרון ובן בכל ישראל, כי כולם יש אינטרס להילחם בתופעה. פרשת נדרים אהרון ובן בכל ישראל, כי זה נוגע לאהרון ובן בכל ישראל. כנ"ל, מה כאן ראשי המטות, שלמה כתוב ראשי המטות? זאת הסיבה, כי פה מדובר לא על דיין מומחה, זה לא בית דין הגדול, זה לא הקונים הלווים אשרים בימים ההם. הדגש פה בפרשה שמי שאמור להתמודד עם תופעת הנדרים זה דווקא בית הדין בתור כמו חכמי המסורה, זה צבא של ראשי המטות. בגלל שאדם הזה פורש מתוך המטה, הוא פורש מתוך הציבור, ובעצם המגע הציבורי פה היא זו שצריכה להסיק את עצמה. אז מה פרשת זה עם ראשי המטות? הצהלן ראשי המטות. אז אני גוזר מאחד שיש לכולם אינטרס בדבר, ושני גוזר שמצילים בפועל את הטיפול על ראשי המטות. והמחיה משותף שיש פה שני תחומים עם פרישה מהציבור, שני תחומים שמערבים את הציבור בכלליותו ואת ראשי המטות. עכשיו באמת זה מתבטא, זאת אומרת הגמרא כאן, זה מתבטא בדיינים. נחזור לזה עוד רגע, אבל הביטוי לראשי המטות, מכה, אהרון ובן בכל ישראל, זה הגורם שאמור להיות מעורב בהיתר הנדרים, זה מבנה בית הדין. עכשיו דילגתי פה קצת. כמובן תמר כך, אלא לבית שמי, בית שמי שוללים את הגזירה השווה הזאת, אלא לבית שמי להשיג נטו מנהלן. אז איך יודעים שבית נשגל את אותו בית שמי מועיל? נתנו לגבי הסיבה נתן דכתיב ודבר ראשון מודה השם בני ישראל, והתן יבוס הגילי אומר מועדי השם נאמרו ולא נאמרה שבת גושית עמהן. זאת אומרת, יש פה איזה מיעוט שיש משהו במועדות שאין בשבת. בעברית אחרת, קידוש המועדות מקדש ישראל והזמנים, ישראל יקדשים לזמנים ולא שבת, שזה קיבה וקיימה. בנזי אומר, מועדי השם נאמרו ולא נאמר פרשת נדרים עמהם. ואז סיבונת נקשי המתניתה כולו עדית הבריתה, את אלה להרדה, וכמי דבר שש, זה לא השכחי, זאת אומרת, לא הששת היה במשרד, את הבטרי למחוזה, אמר, תבינו כמה, יושב עם בריתה שהוא לא הבין, הוא רץ מנהרדה למחוזה, הוא לא אמר, אני לא מבין, אז רק לישון, אלא הוא לא הבין, אז הוא רץ עד שהגיע למחוזה, אמר לו, מועדי השם נאמרו, ומה שמדרשית עמהם, והכתיב שבת עמהן, ותשום השם אמרו לנו פרשת נדרים עמהם, והכתיב שבת עמהן, ותשום השם אמרו ולמה פרשת נדרים עמהן, המסיד הכתיבה. כלומר, הכתיבה מועדי השם צריכים לשבי דין, שבו שנה צריכים לשבי דין, מועדי השם צריכים ממחה, ופרשת נדרים צריכים ממחה. יש המתח שהסוגיה פה מסביב מסביבה. שבת צמודה במקראות למועדות. תמונה מצמודה, אבל פסוק התורה עצמה משלב שם איזה עמימות. מי שזכר ויקח עב ג' ודבר השם משה לאמור, דבר את בני ישראל ומרת עליהם מועדי השם אשר תיקותם מקראי קודש, אלה הם מועדי, שש ימים תייצר מלאכה בשביל שבת השבתון. השבת כתובה במועדות, פסוק זה פסוק א' ב' ג', אחרי זה פסוק ד', אלה מועדי השם, אשר תקראו אותם במועדם, בחודש הראשון הבא, יש לו שתי פתיחות בפרשה. פתיחה ראשונה לפני שבת, ומזווית הפתיחה הראשונה שבת חלק מהמועדות, הפתיחה השנייה, יש כזה פתיחה נוספת שהיא שומעת בשבת השבת בצד בחוץ. הרבה נצחק הוא מדבר על זה, וזה נושא שמת חשוב הרבה מצוגות בסדר מועד. יש פה איזה מתח. מצד אחד כן בפנים, מצד שני הוא לא בפנים. השבת היא חלק בשבת המועדות, היא לא ממש חייבי כל המועדות. גם הסיכום שמראה בסוף את הפרשה, אל מועדי השם שתיקרו את המקראי קודש, תקיב אישה השם עולם נלחה וכו', מלבד שבתות השם ועד כאן נתבותיכם. אז זה המועדות חוץ מהשבת. צריך עד השבת היא קצת בפנים, קצת לא בפנים. אז זה פה מה שהוא אומר לו, והכתיב שבת עמהן, מה דבר אחד אומר שבת לא כתובה בפנים, מה דבר שני אומר שבת כן כתובה. עכשיו זה לא כשנוגע ענייננו היום, מה שנוגע ענייננו שאותו דבר קורה גם נדרים. כי למה אומרים מודע השם נאמרו פרשת נדרים לא נאמרה? כי במדבר כ"ט, או יותר בסך במדבר למד, צמוד במדבר כ"ט, במדבר כ"ט בפרשת המועדות, בפרשת פנחס, שני הפרשים האחרונים של פרשת פנחס עוסקות במועדות, הפרשה הבאה, הפרשה נדרים. אז אנחנו כמובן לקראת התורה עושים קצת לפני שבוע, ובתודעתנו פנחס זה סוף, ומתות זה התחלה חדשה. אבל זה פה דילמה, כי באיזשהו מקום אם תקראו את התורה לסדר ולא לפי פרשת השבוע, אז גומרים את הפסוק האחרון של פרשת המועדות, מוסף של שמיני עצרת, וקוראים שם את עשו השם מועדיכם לבד מנדריכם ונדבותיכם. היום משה בן זה ככל שצבא השם את משה, ובין משה השם אותו דבני עשר אמור, זה הדבר שצבא השם איץ כידו נדר. ודימר שם את עשו מועדיכם לבד מנדריכם, זה הדבר שצבא השם איץ כידו נדר. אז יש מצד אחד זה קשור וצמוד למועדות, מצד שני לא קשור. זה מה שהוא קורא פה, מועדי השם נאמרה פרשת הנדרים לא נאמרה עמהן. ולזה אומר מועדי השם נאמרו ולא נאמר פרשת הנדרים עמהן, וזה מקשה שם הרווסי נאמר פרשת הנדרים עמהן והמסית הכתיבה. זה שתי פסוקים אחרי זה. אז בנת אומר זה סוף, זה התחלה, והוא מקשה שיחות פרשיות. אז יש פה איזה מתח, או לפחות דילמה, האם לראות פרשת המועדות כקשורה בנדרים. עכשיו, מה המכנה משותף? זה בעצם מכנה משותף כפול. מכנה משותף אחד, מה שהזכרתי לפני שנייה, שיתכן מאוד, אם יש, אם אנחנו נצמיד נדרי איסור, נדרי הקדש, סוגיה בפני עצמה. אז פה נאמר, אין עשו השם במועדיכם לבד מנדריכם, איש כדו נדר, אז יש פה נדרי הקדש, נדרי איסור, ויש הפך. אבל יש לי מכנה משותף שני. מכנה משותף השני, מה שחשוב לנו עכשיו, שניהם, מה שחשוב, או שניהם נוגעים לכלל ישראל. מועדות זה בעצם מסור בידי כלל ישראל, מסור בידי העם לקדש, אותו דבר גם לדברים. כאן מרת, וכאן שנייה אחת, סיג בסם הזלג, תפיסתו של הרב סובייצ'יק לגבי קידוש המועדות, בעצם נכון שיהיה לומר תפיסתו איך שהיא באה לידי ביטוי ברמב"ם בשתי משפטים והדברים מודפסים ונמצאים בכתביו. הטענה המרכזית שלו היא כזאת, שבית הדין הגדול או בית הדין המקדש לחודשים לפי הרמב"ם איננו פועל בתור בית דין מכוח סמכותו התורנית כשלעצמה, אבל תרצו זה אחר, זו קדושת הגבו של הדיינים, זו קדושתם כמעבירי המסורה, זה לא עובדה שהם קיבלו איש מפי איש משה רבינו, זה לא גדותם התורנית, אלא זו עובדה שהם מהווים את הגורם הייצוגי. בעצם, הם בעצם מייצגים את עם ישראל, הם מוכיש ימינו, זה לא בנשמת גבוה, זה הכנסת. זאת אומרת שבית הדין יש לו תפקיד לא רק של להיות ראש התורה וראש המשרד וראש המערכת המשפטית, אלא שבית הדין תפקידו גם כן להיות הגוף המייצג את העם. בעברית אחרת, פרשת דיינים שבדעלותך יצא לי של מישהו מזקני ישראל, שזה הרבה מאוד מדיני בית הגדול נמדים פרקה של הסנהדרין, יצא לי של מישהו מזקני ישראל, זה פרשת הנהגה, לא פרשת משפט. פרשת משפט זה במקום אחרים בתורה, לא שבדעלותך, ודווקא בדין הגדול מוזכר בהקשר הזה. המחוקת בסדר דרגים המודבט למשל, אם ילפי הסדר גדולה לסדר קטנה, זה בדיוק הוויכוח הזה. אם סדר גדולה זה גוף מייצג, זה גוף הנהגתי, אז אין מה ללמוד ממנו לגבי בית דין סדר קטנה שהוא גוף משפטי. למשל שלב רבי יהודה שם, שבית הדין הגדול הוא מספר זוגי, 70, לא 71. אין בית דין שקול, אין בית דין שקול לגבי משפט, לגבי הנהגה, זה יכול להיות בית דין שקול. וכן, עכשיו הוא טוען את זה מרת, בכלל זה בית הדין הגדול, עם כל מיני דיוקים, אגב הרב גורן בספרו משיב מלחמה, אותה טענה עם חלק מאותם הוכחות. שנית, הוא טוען את זה ספציפית לגבי קדוש החודש. קדוש החודש מוסר לעם ישראל, עכשיו, כאמור, הצם הזה בלי לגרוש, אני רק אציין את המשפט הבא. בדיני קידוש החודש על ידי סנהדרין, יש כמה מחלוקות, רמב"ן בספר המצוות, מצוות עשה קנ"ג, יש 3-4 מחלוקות, ביניהם אפשר לומר, פחות או יותר, החוט המשחיל את כולם זה החוט הזה, שבכולם הרמב״ם סבור שבית הדין תפקידו ייצוגי, הנהגתי ולא משפטי או ולא סמכותי, והרמב״ם חולק. כל שלוש הרבות המחלקות של הרמב״ם והרמב״ם שם, כולם מסביב לסיפור הזה, שהרמב״ם שולל את זה מכל תנתו של הרב, והרמב״ם משכנעת מאוד, אבל די ברור שהרמב״ם לא קיבל אותה. אבל ברמב״ם היא בהחלט באה לידי ביטוי מרשים. עכשיו נחזור פה לענייננו. אם מצמידים את בית הדין, בעד מה פה, ולומדת או מנגידה או משווה בין פרשת נדרים מועדי השם. מועדי השם צריכים מומחה, אין פרשת נדרים צריכים מומחה. תיבת נדרתות, הפרשת נדרים משה המתות, כתיב, יחיד מומחה. מה שיש לי זה כך, עד פה יש לי קביעה שיש גזירה שווה, שחותי חוץ, ראשי המתת נדרים. יש לי גם כן קביעה שיש פה ראשי המתות, אהרון ובניו וכל ישראל, ויש לי פה הנגדה והשוואה למועדות. מה שנדמה לי זה בנקודה הזאת, התת נדרים, מה שאנחנו מחפשים זה בית הדין, לא בתור בית דין, בתור ראשי המתות. בית הדין שפועל פה באמת כמייצג אינטרסים של כלל הציבור. עכשיו, הייתה הווה מינה שזה ממש המתכונת של קידוש המועדות. בסופו של דבר, מה אומרת שמועדי השם צריכים מומחה, כמו שהם צריכים מומחה. אפשר להבין, ולכן אנחנו סותרים את כל ההשוואה, וכל זה הווה מינה ותו לא, ובעצם שתי פרשות נפרדות. אפשר להבין, כפי שבאסי אומר, שהפרשות צמודות, אז בפרטים יש הבדלים, אבל העיקרון אותו עיקרון. ואני מאוד נוטה לזה בגלל ראשי המתות. בסופו של דבר כתוב ראשי המתות, בסוגיה אומרת מה זה ראשי המתות, או ג' דיוטות יחיד מומחה, מה שאומרת זה ככה, ג' דיוטות יחיד מומחה פועלים מטעם ראשי המתות. כמו ששרי עשרות פועלים מטעם שרי האלפים, וכמו שבית דין קטן מקומי פועל מכוח את הדין הגדול, אז ג' דיוטות יחיד מומחה, כן, בסופו של דבר, מפקד הקצה והכי נמוך שמייצג פה את ראשי המתות. אבל בעצם הכוח להציל נדרים בנוי על ראשי המתות. כי זה כתוב, ראשי המתות.
וזה השוואה לשכות היחוץ. ובעצם נאמר כך, למה אפשר לציון נהדר? אפשר אומרת, כל לא מוכל, אבל אחרים מוכלים לו. הסיבה היא שזכותו של הציבור לבוא ושים וטו על אדם שבונה צורה פרטית. הציבור לא חייב לעשות את זה. אבל אם הוא מחליט לעשות את זה, זה פריבילגיה שלו. אז אם אדם בא לחכם ואומר לחכם, או אם אדם נודר נדר ויוצר תורה פרטית, ועכשיו, עכשיו הוא בא לחכם, אז החכם יכול להתיר את זה, לא מכוח חוכמתו, הוא מתיר את זה מכוח יותר מראשי המתות, או מציגה. ובעצם מה שנאמר, זה בדיוק הדבר הבא. היות, כאילו יודע, כאילו בנה במה, ומקיימו, כאילו יקריב אליה קורבן, אז זכותנו להתנגד לבמות. זכותנו להתנגד לאנשים שנסים להקריב קורבנות בבמות, כל בשכות איכות זה כך. הבדל הוא כבר שבשכות איכות זה בפנים, בתוך התרייג ממש, ונדבים לא בפנים, אלא תוסף. עוד מה זה אחרת, יש מכם משותף בעקבות זאת לשניהם. בתנאים מסוימים יש יותר במות. כאשר התנאים מחייבים או מאפשרים, יש לנו להגדיר את זה, בתנאים מסוימים ניתן להקריב בבמות. מגיש, יותר במות יש לו במות. למה? כי לפעמים זה לא פשוט מהציבור. אם אין מקדש בירושלים, אם אין מקום מרכזי, אם אין פתח או אין מועד, אז אם אין, ניתן להקריב בבמה. אותו הדבר, גם הנדר, הוא לא לגמרי שלילי. בנסיבות מסוימות, הוא חיובי. לא כעס כרגע על הדיונים הראשונים, מה איזה נדר ומתי. בגדול, אפשר לומר, בסיסית הוא שלילי, אבל לא תמיד. לפעמים יש לו ערך ויש לו חשיבות. עכשיו, מתי? אז כמה ייתכן שנתון הציבור להחליט, וכן, החכם גם שיקול דעת, בעצם החכם מתיר נדר בגלל כוחו לייצג את הציבור, וכוח הציבור להתנגד ליחיד שנעשה לבנות צורה פרטית. אז הוא אינו מוכל, הוא אינו מחלל, אבל אחים מוכלים לו. אחים באים ואומרים, הציבור מעל היחיד, וזכותו לבטל את דעת היחיד מפני דעת הרבים. עכשיו, לא זה מסתדר מאוד יפה, לפחות עם סוגיה אחת, זה סוגיה בדף המדבר וגיטין, שנדר סודר ברבים. וכמה משמחלוקת שם, ונדבר מודע לפעות הגמרא כאן, הדבר חפש את נדר שאולי כאן להציר אותו, תמדרין אלה ברבים, הניח אל מאדון נדר שודר ברבים יהיינו הפרה, אל מאדון יש לו הפרה מה יקל המימר, תמדרין אלה דעת רבים, למה מימר איך תעפים אדון נדר שודר ברבים יש לו הפרה, הדעת רבים יהיינו הפרה. שוב, אני בלי כנס לכל הפרטים מה זה בין הדעת רבים לברבים, אם הרבים שותפים לנדר, זה משנה את יכולת ההתרה. למה? בסיבה הזאת. הכוח להתיר, כי אתה פורש מהרבים. ואם אתה לא פורש לשיטחת הרבים, נדלת על דעת רבים, נכון, קיבלת מהירות את האישום מן הרבים, אז כבר הרבים לא יכולים לבוא ולהתנגד לזה. אז לכן, בסוגיה הזאת, זה שהרעיון שנדם, שמכירים כוח השם המתור, וממנה נדם, דעת רבים, נדם נתיר אותו, מסתדר היטב. אמרת אמר שם במשך בין המדבר, שבמידה, בגלל המצווה, כן ניתן להתיר. למה? כי אז הרבים עושים את השיקול שזכותם להתיר מחירות שלהם. האינטרס הציבורי מחייב שם בכל זאת להתיר. מחירות, ההחלטה היא החלטת אינטרס ציבורי. היא לא דווקא החלטת היחיד. כל הציבור מחליט לא להתערב, אז היחיד מחויב בדיבורו. הוא לא להתיר דיבורו. ואחרי דברו. ברגע שהיחיד אבל התחייב, אז ברגע שהרבים רוצים להתערב, אז הם יכולים להתערב. כמובן מרד, בגלל זה ניקח, כשבאים מקום לטענה שזה יהיה מכאן לבא כמו שהרמב"ם חושב, לא הכי עד הסוף, ניתן יהיה לטעון ש... נדבר מפריע שהרבים מראש שגעו את זכותו לעשות את זה. אבל כנראה עם הרמב"ם, אז ודאי זה בסדר, ואני אין לך נאמין, שזה בעיקר מכאן ולהבא. כבר כמו העיקרון מרכזי פה זה עיקרון הרבים כפועלים כנגד היחיד הסורר, את הסוטה מהתלם. שהדבר הזה קשור, ורק הזכיר את זה במי שרוצה שיסתכל אחר כך, שגם כן הדיון הארוך שפה ברן, עם חטא מודבט, האם צריך סמוך או לא. אז יש למען דמר אחד שצריך סמוך, וככל שמסמיכה, זה פחות קשור את זה שהצגתי פה, וזה חוזר למה שהזכרתי לפני רגע, נכון, דמר ברמב"ן הכביש החודש. הרמב"ן מצריך סמוכים, כי מדבר יש מסמכות תורנית באמת, והרמב"ם אומר לא צריך סמוכים, צריך דיינים מייצגים. אז גם כאן מרד, ככל שנצריך סמוכים כמדת הר"ן, הכסף פחות משכנע. ככל שניקח למדת הרמב"ם שלא צריך סמוכים, המצב נדמה לי פשוט יותר. כל מקרה מזה, זה בעצם עיקר ההצעה. עכשיו, ככה נחזור למבית ותשובתו. אפשר מדאורייתא אפילו בלא חרטה נמי, אבל מצי מי שידע הוא שבועה. שפה זה הצעה הראשונה שלו שעד עכשיו לא התייחסנו אליה. פה בא בצעה הבאה, שמדאורייתא אפשר לנדע בלי חרטה, בלי פתח, בלי שום דבר. חכם יכול בדעתו להתיר כל נדר. שמדאורייתא אפילו בלא חרטה נמי, אבי מצי למישהו נדו שבועה, משום דכתיב לא יחל דבריו ולכן מוכלים לו. אם זה כך, אז מה ששמואל אומר בחגיגה זה קפיצה מדרגה רדיקלית לעומת כל הכותבים שלו. כי מה שמואל אומר, שמואל לא בא ואומר רק עוד איזה פסוק, כל המקורות שהם הביאו מחייבים חרטה, אולי הדעה הראשונה הייתה מצליחה נדר מחודש, אבל ניקח דיון, נשבעתי דעתי, נדיב ליבו, נשבעתי בקיימה, כל זאת הללו מניחים שצריך לחפש את הטעות או את החרטה. בשמוד אומר, הגורם המתיר הוא לא ביטרים בכלל בחוץ. הכי מוכלים, ומדעתו מדאורייתא, בית הדין יכול להחליט, הוא בן אדם נדר, בלי שטח, בלי חרטה, להציר לו. זה שמוצא פה אגב. עכשיו, זה שוט, יש לו פה כמה צורך להגיע לתוצאה מסוימת. עכשיו מדאורייתא, אפילו בחרטה, נע מרימת למי שנדר שבועה, שכביב לאחר דברו, אבל הכי מוכלים לו. דמאס, אף לא חרטה. ואף על גב זה בחגיגת פרק כמה גם ידין דצן לדברים בוחים באוויר ונבא מרוויר את הישנה מי שיסמוך ודכתיב כי פעלי פרש רשי וכו' שחוזר פרש לפני חכם וישוע במקרה אחרינה הדעת השמוע במה לכל דברו אנחנו מוכלים לו ובככה כל הדעות הראשונות מניחות חרטה בשמוע זה אומר דידי עדיפה אז הוא מניח בקושתו כרגע ששמואל בא לתת מקור נוסף לאותה עמדה הלכתית שיש חרטה. דעת השמואל ואמר לו איך לדברו אבל אחים אוכלים לו דמה שדקאי החרטה היינו משום וכיוון תיקון רבנה שאותו ידי חרטה מוכר פרוש נקרא אחי אבל מדאורייתא בלא חרטה מה משרינן בן. אז כמו הוא בעצם אומר שפי שמואל לפחות לפחות באמת מדאורייתא לא צריך לא פתח ולא חרטה, ואני חושב שהוא מאוד משכנע טענה ששמואל מציג לא רק עוד פסוק אלא אלטרנטיבה קונספטואלית גמורה לכל מה שקורה קודם. אז הוא לא רוצה במה שיש להסכמים, הוא אומר, זה מדרבנה, מדאורייתא שמואל עולם חדש לגמור. השם גם בא עם הוכחה, דהב בחרמות ונידויים אפילו כשמדוראית קודם ערך ישראל סנהדרין במעמד רוב ישראל בכלל רואים מיטה יש בו צד קל שמצרים בלא פתח ובלא חרצה כמו שכתב הרמב"ן זה בצורת האדם עכשיו הוא פה מכניס גוון חדש יש מושג שחרם הציבור חרם הקהל, חרם הציבור הוא פה יוצא בתוך הלכה לא פשוטה אבל גם לא נטולת הבסיס שהסמכות של דון הללו הוא בעולם הפלאה כשהציבור מתיר חרם זה יונג את כוחו מעולם הפלאה בשביל הסיפור הזה הרמב"ן כתב קוטו שלם יש תשובה ארוכה גם במחכמי אשכנז מה תוקף סמכות הקהל לגזור חרמות הנחת העבודה שלו כאן כי שזה מכוח עולם הנדרים כמו מי שמעוניין יסתכל בקודשו של הרמב"ן יש שם דיון נרחב אז שם היות מעוניין שזה בא מכוח ההפלאה יות מלוחת הראשים זה הרי חרמות ונדויים אפילו שמדורייתא כמו עד מלך ישראל סנהדרין כחייב עובר מיטה מתירים בלא פתח ובלא חרטה ולא מצינו שום סמך יותר נדרים ושמות וחרמות זה כמובן כל נדוי כלומר עשרי וחרמי וכולי אבל מדכתיב לא יחם אחים אוכלים לו והיא באינן חרטה מדורייתא וכולו בחרמות, מה אלו באי חרטה? אם היא דורה את הצריך חרטה להציר הפלאה אז למה, אז איך אפשר להציר חרמות בלי חרטה? אז אם אתה יכול להציר חרמות בלי חרטה ממילא אתה רואה שבאמת עקרוני כל הפלאה אפשר להציר גם בלי חרטה אלא מה שמדורה את הפלאה בלי חרטה שרינן דרך אגב שחכמים שלהציר בחרטה ונראה את טעם הזה בחרמות מכינו הדאורייתא הרי משום דחקה אלה בלאו דעתה זאת אומרת, למה באמת לא מצרים חרטה שם? כי כופים את זה עליך זאת אומרת, חרמות, לא רק את ההטר כופים עליך גם את היסון הכלורי כופים עליך ובעצם הציבור משתמש בכוח הפלאה שם לא רק להתיר אלא גם לאסור עליך מראש ובעצם כל המערכת הזאת שציבור כופר רואה אותו כמערכת של הפלאה ציבור יכול לכפור איסור יכול גם לכפות יותר וכיוון מתחילה חלה בלאו דעתי בסוף ואתה שרים בלא דעתי בלא חרטה אז אומר אם אדם לוקח מדעתו מדאורייתא אם אדם נודר ואין לו חרטה ואין לו פתח גם לא ברור לי האם היחיד צריך לבקש את זה מה אם היחיד לא יבקש מה אם אני לא השכן שלי נודר נדרים כי הוא קומפוסיבי כי יש לו כל מיני מאות שחורות אני לא אותו מסתבך בנדרים ישועות לא רוצה להתיר אותם ואני בא וכנס בית אם אני מציר לו בכל זאת לפי דעתו אני לא בטוח שזה לא מועיל אם אתה מדאורייתא לא צריך לא פתח ולא חרטה ואני מבסס את זה על כוח הציבור לקבוע עבור היחיד אולי אפילו בלא רצונו אולי אפילו צריך לבוא לבקש את זה אלא הציבור מודיע לו שלא מתחשבים בנדריו עכשיו אין מה זה שתבל בשלב הזה הוא כמה מסביר היטב את הצורך בחכם והמתח שפתחתי בו קודם אם זה בונה על טעות או חרטה בשביל צריך את החכם התשובה שלו זה לא בונה לא על פתח לא על חרטה מדאורייתא אז לכן אני לא צריך מרחן צריך את החכם לו זה בונה על פתח וחרטה לא על צריך את החכם זה לא בונה על זה אז כן צריך את החכם הוא אינו מוכל ולאחרים מוכלים עכשיו הוא ממשיך אפילו הכי למרות כל המהלך היפה הזה אפילו הכי נראה ואפילו בחרטה אפילו מדאורייתא התרה וכמה שהוא אינו מחל אבל אחרים מוכלים לו ובחרטה בחוץ זה בא יותר יותר מדאורייתא אבל פתח לא מה זה חוזר מה שסידתי קודם שפתח זה טעות ולא צריך מדאורייתא חרטה הוא מניע שכן צריך את סמכות החכם זאת אומרת גם שפה הוא לא מסביר מדוע ייתכן ופה אני מניח כך סמכות ההתר אני מניח פה יש פה איזשהו דין כפול סמכות ההתר מצד אחד בידי הציבור הציבור יכול לבטל את ההתחברות שלך בגלל שמתנגש מה שקורה יש בעצם קרבה כפולה. יש בעיה אחת שההתחייבות שלך מתנגשת עם הציבור, הציבור מבטל את ההתחייבות. יש בעיה אחרת, חילול הדיבור. זאת אומרת, יש בעיה אחת, אתה מחלל דיבורך, ויש בעיה שנייה, אתה יוצא התחייבויות ומצוות פרטיות. אז לפתור את הבעיה של מצוות הפרטיות, הציבור מתיר את חיטתו ומבטל אותם. אבל עדיין יהיה בעיית חילול הדיבור. ובשביל זה אתה יפתור את הבעיה הזאת. אז אם זה פתח, מה שקורה בפתח זה טעות. אז אין התחייבות, אז הציבור צריך לבטל את זה, כי זה בטל מאליו. ואם זה טעות, גם הדיבור לא מחולל. אבל אם זה חרטה, אז ההתחייבות, כשמעתי קודם, חרטה לא חייבת ההתחייבויות. אז ההתחייבות עומדת, ולכן, יש ההתחייבות עומדת, אז זה שבית הדין יבטא את ההתחייבות. אבל, זה צריך את החרטה, כי אחרת, אתה בכל זאת מחל או מחלל את הדיבור שלך. ואז הוא טוען במסקנה שלו, שצריך מצד אחד בית דין מדאורייתא, מצד שני גם כן צריך את החרטה, דבר שבשלבים קודמים הוא היה מוכן לוותר על זה. עכשיו, מזה גם, אגב, הוא מוציא גם נפקמינה משמעותית ומעניינת. המקרה פה זה מזהירות שמשון. נאמר משפט אחד פה כי עד לפני כמה שנים אני לא רגיל, אני לא קורא ראש השנה, ואני מניח שזה נכון לרוב האנשים. מזהות שמשון מופיעה בסוג, יש משנה כזאת שאדם שיודע מזהות שמשון יש לו כל מיני דברים מיוחדים. עכשיו, בסדר, זה מי שלמד מסוים בספר נזיר יפגוש את הסוגיה הזאת. למה אומרים את זה בערב ראש השנה בנוסח? למה, כאילו, מה הסיכוי של מישהו שיושב פה אי פעם יגיד מזהות שמשון? אז למה, מה שקרה מאוד פשוט, במאה ה-16, וזה מופיע בקשוטים הימין והשמאל, היו אומרים ככה, אם התשובה שהוא מדבר אליה, אדם אמר כך, אדם מסתסף עם הציבור, אם אני אתן לכנסת תעניין מזהיר שמשון. זאת אומרת, תמיד בדרך כזאת, אם אני אבוא לבקר אצלך בבית, או אם אני אתן חותנת לפסח, אני אתן מזהיר שמשון. זה דרך איום. אבל בגלל שזה היה איום, שאימו בזה, כי מזהיר שמשון אין לו עתרה. זה הגליק הגדול שלו, שלא הייתה מתיר אותו, אז לכן הוא איום כל כך, אי שכנס בית דין זה לפתור את הבעיה. אז לכן, ואתה נדרים הכניסו את זה בשביל איך שהוא יתמודד עם זה. שזה מה שמעשה לעשות פה, מה שמעשה לעשות פה, נזרות שמשון, אין לו שאלה. אי שעתיר אותו. אז עכשיו, הוא בא ואומר, אבל פתח כן. כי מה קורה? הסמכו בזהות שמשון, לא בידי הנודר, וגם בית הדין לא, אם זה פתח, זה טעות. אז טעויות, אין בעיה להתיר אותם. אבל אם כל התאר נדרים זה טעות, אז זה בדיוק מה שמרוויח. התאר נדרים זה לא בונה הטעות. מה שבונה הטעות, היינו הפתחים, לעצור פתח מדאורייתא לא צריך לתאר. אז הטעויות בטעות מאליהן. ושלא טעויות, אז הציבור יכול להתיר את הרוב, לא את הכל. זה שמשון בא משמיים, אז גם בית הדין חסר עונים שם. אבל זה בונה הכל כמו על המפגש הסמכויות בין היחיד לציבור במקרה הזה לקדוש ברוך הוא. אוקיי, עכשיו אם אני אסכם את זה, בעצם התרת נדרים בתפיסה הזאת היא לא בנויה על היתר הטעות או שלא מציל לעצמו, בית הדין בא ביד חזקה או בזרוע נטויה אומר לו אתה שייך לציבור, וכן מבטל את זה. אם עכשיו אם חרטה מדאורייתא אולי בלי חרטה מדאורייתא. לפני שנבוא לנקודה האחרונה, גם אציין בירושלמי פה שבסוגריים ירושלמי גם מציע שיש הבדל בין יהודי לבין גוי, שיהודי יכול לתת, אפשר לתת את הנדרים שלו, גוי אי אפשר. כשבי להיכנס לכל סבך הדברים של נדרי עקום, אפשר לומר משפט פשוט, זה לא בונה טעות. כי הוא תגיד שאפשר להציל עם נדר של יהודי ולא נדר של גוי, זה לא לבוני הטעות. אז זה בריאה כוח חיצוני, שכוח חיצוני זה קיים אצל ישראל, לא קיים אצל אף. אותו עכשיו, זה כמו שאותו שמביט, והיא עולה בקנה אחד עם הצעה שהצענו כאן. בא הבן שלו המעריץ, בתשובה בשוק שלו, כפי שהייתי תשובה לרב אבא מריזה, שהיה מורה היתר בנזות שמשון שיש לו פרטח וכו', ואז הוא כותב כך, ותשו איקל מידק, ואז נפלות המגרש, בתשובתו תשומי לעזר, ופה הוא חוזר לגיל עובד וגיטים, אחד מצא שזה עושר וזה מתיר, הוא פרחן ולא, והרי נדרים, נודר, עושר וחכם מתיר, המביאה לך, אתם מתוקרו על בחרתה. אז הוא אומר, מה שאבא שלי כתב בתשובה שלו, בעצם צריך לבחון את זה בסוגיה הזאת שהגיתי. וזה אין ספק שהוא צודק. עכשיו, וכאן זה יכול להיות בעיה, כי אבא שלי יוצא 10 בהבה מינה, ופחות טוב בהמשך. נקראת לגמרי שוב. ולא, והרי נדרים זה נודר עושר, וחכם מתיר. הנה, לא האדם עושר, זה שמואל. לא האדם מתיר עצמו, הפלא הפלא, או נשבעתי באפי, או פתח או טעות, אלא מי שמתיר זה החכם. אז ראובן עושר, ובא החכם, אומר לו, אני שם וטו. למה שם וטו? כי אני מרשה המתות. ולכן ראובן עושר ושמעון מתיר. אבל זה בא מעמד דוחם. אמר ביוחנן, אין חכם מתיר כלום אלא בחרתה. טוב, זה מסביר. זה בדיוק הבעיה של המביט. האם המביט צודק כשאחרים אוכלים לו, אז לא צריך חרתה? זה מה שאומר בשלב הראשון. כשברגע שאני טוען שבית הדין מפקיע את הנדר מכוח הווטו שנטוע בו כראשי המטות, אז אם אלה לא צריך חרתה באמת. אז זה מה שאני אומרת עכשיו. אם, או מה שרבית אמר, כל עוד חשבתי שזה מכוח בית הדין, לא צריך הרתה. אז זה מצוין. רבי יוחנן אומר, אין מתאים אלא בחרתה. נחירות, ההיתר לא בא מכוח החכם, הוא בא מכוח האדם עצמו. ואז לא מצינו זה עושר וזה מתיר, כי בית הדין מתיר, אלא האדם מתיר. אז בעצם למסקנה התפיסה זה נדחית. עכשיו כובע מביט עצמו, הוא בעצמו הרי בדעה השנייה מצליח גם כן אחר את המידור הייתה. אז כן, כן, כל כך נקרא את מה שהבן שלו כותב על זה. איקל מידק, בד הוא פרק המגרש בתשובתו של משום מלעזה, איכן מצליח זה עושה וזה מתיר וכולי. ומדבר משמע, ואפילו על ידי פתח תחת עצמך מהתורה, ואחי כפירושו, לא תשלח מנהד הייתה די פתח, כי לא דה עושה לך מתיר, ומה ביד, אני חכם מציר כלום אלא בחרתה. כלומר, תחת עכשיו, זה לא חכם תביטה בעתך, אלא בחרתה תואל, מפיד את פתח, בא לצרה מן התורה, מסקדת הקובה חרתה את גבר, היא עושה לך מציר מהתורה, ומי הבלוק אין קשיה, ודעת הביוחד, אני חתחילה הוא. בקיצור, הוא פה לוקח את הכיוונים שלו, האמת, ופה הוא קצת שם לוקח את הכיוון קצת שונה מה שאני מעוניין. עד פניו, הגמרא כאמור מתלבטת בליבו שלה הזאת, האם זה כוח חיצוני מבחוץ, או זה אדם מתיר לעצמו. ואז המסקנה כאן היא כנגד המראה שהצענו. אז זה אומרת שתי הערות. הערה אחת, וזה שבסדר, אז זה יכול להיות, או מה זה כך, שהגמרא פה מציגה את זה כאיזשהו דילמה, יש, ובשום אלעזר אומר טענה, לעומת זה בלעזר לא וכך מקבל את הטענה הזאת, וגם לא בטוח שהטענים האחרים מקבלים את הטענה הזאת, אבל יכול להיות שזו באמת הייתה עמדתו של המקשה, עמדתו של בשום אלעזר ומי שמסביר אותו, ולעומת זאת המורים האחרים חלקו, וכן גם ניגשו, יתרה מזאת, אם חוזרים לחגיגה, הוא שקף את עמדת התנאים שם, שמוע בא ואמר דידי עדיף, ורבא בא ואמר טוב נופיב את המחירות. המסקנה פה תלויה בסוגיה בחגיגה. סוגיה בחגיגה ודאי שיש שם דעות כאלו, אבל ודאי שיש גם עמדת שמואל. אז זכותו של הנביא לבנות על שמואל, שכמו רבא בכבודו בעצמו שם לה שם את החותמת שזה הדעה המרכזית, ודעות על האחרות קיימות אבל פחות המרכזיות. לחילופין ייתכן, כפי שאני קודם, שכפי שהסברנו את מביד במהלך השני שלו, שיש שני דינים, דהיינו שנכון שיש זה עושה וזה מתיר, ויש גם עם צורך בעצם מבפנים, ותשאר פה שאלה, אומנם מצינו בנדורים זה עושה וזה מתיר, אבל לא מציר את המתיר לבד. המתיר חייב בשיתוף פעולה עם העושר. ותצריך חצי שיתיר המתיר וחצי שיתיר העושר, ואז ייתכן מאוד שהגמל לא רואה את זה כדומה לגירושים. זאת אומרת, בגירושים פה הבעל השני יתיר הכל. כאן המודל שמציעים, עד יציעו שאפשר יציר בכלל דביכה רתה. במסקנה מציעים שצריך 50% יציר הבית דין, 50% יציר הנודר. ואז זה לא דומה, ולכן רבי שמעון הזר יכול להקשות את קושייתו. ג' אפשר ללכת בכיוונו של המעריץ, דהיינו שרבי יוחנן זר כתחילה. ואז לא מציעים, לא בונים מודל כזה כתחילה, זה לא אומר שבהכרח מדברים זו דרך המסקנה. בכל אופן, נדמה שאפשר בעבדות שהביאו מהגמרא כאן. א', היא באמת מתלבטת בדיוק בשאלה הזאת. מי הגורם המתיר, מי הגורם האוסר באתר נדרים, זה עולה פה בצורה חריפה. ב', שאי אפשר בסופו של דבר לסוף מתוך הסוגיה הזאת בבד, כי זה סוף השקל בתאוריה, והדברים הללו נידונים בהרחבה מהסוגיות שם בנדרים. טוב, נושא הפרה קיוויתי לגעת באמת, אבל לא הספקנו, אני הדברים שם סך הרבה יותר פשוטים וגדול. מי שראה את זה, אז כנראה שם גם כן שתי גישות. גישה אחת, זה הכל בנוי על דעת הנודר, בעצם האדם זו דעתו מראש. וגישה שנייה, שמבנה התא המשפחתי והמערכות היחסים עם הבעל לאישה מכתיבות את היתר, את זכות ההפרה היא לבעל או לאבא בגלל מבנה התא המשפחתי ולא בגלל ידיעה סובייקטיבית, ואת הבעל או האבא כסמכותו כראש משפחה בגלל בעיות במערכת היחסים שלא תיצור גנאי ותקלה וסיסטוך המשפחה. אז בעצם ההתר הוא לא שאדם לא חשב כך, ולא מכוח האישה, אלא מכוח האבא או הבן. ורמקתי פה גם כן ש יש גם הבדל מסוים מצוין דברים שונים בינו לבינה, שזה לא בגלל דעת האחרים שלך. מי שיסתכל שם, סיכומו של דבר כך, דרך המלך ברן ובראשים אחרים זה שאתה לדברים בוני הטעות מכה חרתה, תהיינו שהאדם, אנחנו באים וטוענים שהנדר לא הנדר, נדרנה לא נדרי ושרנה לא אסרי ושבועתנה לא שבועי. למה? כי טעיתי, כי התחלטתי. האם זה בנוי על טעות בלבד או גם על חרטה? תלוי מה בסיס של הנדר. בסיס של הנדר זה רק איזו התחייבות, או בסיס של הנדר זה איזה ביטוי אישי, איך שלא נגדיר זאת ונצטרך נדרים יותר לעומק. בכל מקרה זה נובע מתוך האדם עצמו, וכמובן זה מסביר לנו היטב מדוע זה פורח באוויר. זה פורח באוויר כי זה בעצם שייך למערכת הכללית ואין פה איזה חידושים גדולים. מאידך, הקושי הגדול במודל הזה, המודל בצד אחד הוא הכי פשוט והכי חלק, וזה נשאר גם אחרי כל השיעור הזה, אולי הדרך המלך. הקושי הגדול, את תפקידו של החכם שם, אם נמציא את הרעיון של הכסף משנה, אז בעצם הוא מאבד את תפקידו, דבר שפותר את הקושי מסברה, אבל נמצא את התנשות חזיתית עם הסוגיות. אם נשאים את זה תפקידו ואת המתיר, אז תשאר עם מה צריך הוא פוסק של הטעות. ולכן הצגנו פה כאמור מעבר לראשונים, שזה כנראה ויכוח בין שמואל לתנאים שם, ושנתו של שמואל, כפי שמביט, מתעקש בהרחבה, שבעצם ניתן לבוא על ידי גורם חיצוני ולבטל. הסיבה לכך, רציתי להסביר, זה בגלל שאתה מנסה לפרוש מתוך הציבור, אתה חושב מתוך הציבור, נאפשר את ראשי המטות לבוא ולכפות עליך לא לפרוש בתוך הציבור, כבר נודע כאילו בנה במה וכמות כאילו קיבל הקורבן, וממילא לא מאפשר לך לעשות את זה, כמו שבשחודי חוץ לא מאפשר לך לעשות את זה, והנסיבות לפעמים יאפשרו זאת, כמו שבשחודי חוץ הנסיבות לפעמים יאפשרות זאת, ולכן ניתן בסופו של דבר לעשות את זה, אם בשביל החרטה כפי המערך השני במביט, אם בלי החרטה אלא מכוח בית הדין כשעצמו. ורק אסיים, לא בגלל שאני לא אסתח לך עכשיו בשיחה משפטית ארוכה, אבל עולות פה שאלות יסוד כמו שהציבור לעומת היחיד, ועד כמה היחיד אוטונומי לעשות מה שהוא רוצה, להמציא תורות חדשות ולהיות מרת הנהגות חדשות ותורות פרטיות ולהי כאילו שהוא כולם את אף אחד לא מניח תפילין במנחה חוץ ממנו, הוא מנהג אחרת, הוא שונה מכולם, או האם זה ראוי ורצוי כל עוד לא בטעות, או עד כמה יש לציבור את הזכות ואת הכוח לא להגיד עבודת השם בתוך שער כולי ישראל, זאת אומרת בתוך שער ישראל, אל תהיה חכם מדי ואל תהיה חכם במות, ושזה צריך להיות אברהם אבינו, מי שלא אברהם אבינו שיפעל בגלל הציבור ותוכי הציבור. טוב, כל אחד שיעשה את המחשבות ואת החשיבות ויחשב על ההשלכות המשפטיות לעצמו.